טוב, אז יש לנו כמה דברים ששונים בלי קשר, ואנחנו רוצים להשלים היום. דבר ראשון, בחזרה לסוגיה של גר קטן, תוספות טראי, תוספות שלנו, זה תוספות בית ייחודי, אנחנו בדרך כלל חושבים שתוספות הוא בזה שיטה מרכזית, אבל כאן תוספות הוא, זה שיטה שמופיע רק פה, ואף ראשון אחר, כל היורשים הספרדים של התוספות לא ימצאו את זה, וגם של התוספות זה הגש או משהו אחר. תוספות אומר שגירות קטן זה רק רבנן. שואל התוספות, יש גמרות? שכתוב בפורש שיש דבר כזה שנקרא גר קטן. סוגיה באותו סוגיה, זאת הסוגיה בסנהדרין שאלות נמצא את התוספות השני בדף ס"ח. בגלל איזשהו לימוד שם בתוך הדיון של פרופסור המורה כדי לדבר על כך של קטן למורים, אז מוזכר שם גר קטן בהקשר של הפסוק. אז איך יש גר קטן? לפי התוספות זה לא קיים, אין דבר כזה גר קטן מדאורייתא. אז התוספות מתרץ משכחת לגר קטן מן התורה ומעוברת שנתגייר. גירים לי בפרק האורל, או בתקופה ומעוברת שנתגייר, ובנה אין צריך תפילה. בא בגר מן התורה, ביסוד גמרו, ואית לממו מן התורה, גדול שירש את אמו. הגמרא ביבמות, אם לא מסתכלים על הגמרא, אז לא מבין מה היה של התוספות. כתוב שם שמעוברת שנתגייר, ובנה אין צריך תפילה. אז הוא לא גר, הוא לא צריך תפילה, אז כאן יש עוד... הייתי מסביר את הגמרא. שעוברת שנתגיירה, הייתי מסביר את השורה האחת, אני סותר את התוספות, אם לא הסתכלתי בגמרא, כלומר, אם למדתי בישיבה אחרת, ששם לא מחזיקים ש"ס ליד המקום, וסומכים על התוספות לצטט נכון, אז הייתי אומר, עוברת שנתגיירה, בנה אין צריך תפילה, למה לא? כי הוא נולד, היא יהודיה, והוא נולד ליהודיה, אז הוא בן ישראלי, לכן הוא יהודי, לכן לא צריך תפילה, כמו אומרים אחרות, מעוברת של התגיירה, בנה אין צריך גיור. אבל, מסתכלים בגמרא, אומרים שזה לא הפשט. הגמרא שם שואל, למה לא? אמאי אין צריך תפילה? כלומר, הגמרא זה פשוט שהוא צריך להתגייר, וכדי להתגייר הוא צריך גם לדבור. וחיתן משום דוד, ומביא את זה לדבר טוב, אמרו, מה כפיד על הקוצץ? הוא בשביל מה כפיד אין לו קוצץ, כלומר, לא חשוב על פתיב, מה הגמרא מתרץ? הוא לא צריך תפילה כי... אוקיי תבל, לא תראו אוקיי תבל, כי הגוף שלה איננה חציצה, אבל זה לא נכון, כי ברוב, בכולו, כולו חוצץ, בכל מקרה, בכאן זה כולו, אומר הגמרא, שייני אובה דהייני ריביטה, רש"י מסביר את זה, בלב חציצה היא, כלומר, גוף איננו חוצץ, גוף איננו חוצץ על גוף. אז הגמרא דנה כל הזמן בדיני חציצה, והמסקנה היא גם כי לדם איני חציצה, כלומר הוא תבל, הוא לא נרטב, אבל הוא טבע, כי החציצה איננה חציצה, זה מעניין, אולי זה לא פשוט לך, אבל לטבול לפי הלכה זה לא לרטב, זה להיות בתוך המים. אלא שיהיה דין שנקרא חציצה. לולא הדין של חציצה, אז כל דבר בתוך קופסה הוא גם בתוך המים. כמה שאולי שעטיפה חוצצת, אבל יש דברים שלא חוצצים, מיעוט לא חוצץ. אדם מגרוויתא, אבל מיעוט לא חוצץ, מדרבנן, מיעוט שאינו מקפיד, אינו חוצץ. אז אם אדם יש לו פלסטר על היד והוא טובל, אז כולו טבל, האור כאן לא טבל, הוא כן טבל, כי הפלסטר איננו חוצץ, כי זה מיעוט שאינו מקפיד. מדאורייתא אפילו מיעוט המקפיד חוצץ, אפילו רובה שאינו מקפיד לא חוצץ, רק כולו חוצץ. טוב, כולו זה פעם סיפור אחר, והגמרא שגם כולו לא חוצץ, בדים שנקראים לביטאי. אז מפורש בגמרא שהעובר טבל. ולכן, ורק בגלל זה הוא יהודי, אז לכן, זו דוגמה של גר מדאורייתא. מה השאלה?
יש פה מין ומינו, לא?
למה זה דיור? מה?
מין ומינו לגבי החציצה.
זה לא מה שהגמרא אומרת, אתה לא רוצה להיכנס לפרטי חציצה, כי הגמרא אולי הייתה צריכה להגיד. ומינו לא, 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 זאת אומרת, היינו ריביטי, ריביטי פירושו, שהוא צמח ממנו. זה מקורו. אז כן, נשמע כמו איזה דין מיוחד, שזה לא רק אותו מין, לא כמו בן אדם אחר, אנחנו פוסקים, שאלה למה, אנחנו פוסקים שגוף כן חוצץ בגוף, אם מישהו מחזיק, אתה מפחד לפרוטה, יש לך הידרופוביה, פחד מים, אתה לא יכול להיכנס למים, אתה צוחקים, אני מאוד סימפטי לבן אדם הזה, בגלל שאני גיבור, אני אפילו מחליף את עצמי, אבל זה לא, תפילת ערב יום כיפור לוקח לי כמה שניות, בכל זאת, שניות של נשימות ארוכות. אז הפתרון הוא להחזיק לו את היד, שהוא ירגיש טוב. אתה לא יכול להחזיק לו את היד, כי אז חוץ מזה שזה מיעוט רבנן, זה גם מיעוט מקפיד, אותו מיעוט זה חציצה. לא אומרים שגוף שלי לא חציצה לך, כאן זה לא בגלל שזה גוף שלו, זה בגלל שזה גוף של... שלו, של אמא שלו, של... אז זה סברה מיוחדת, היינו ריביטי. אבל לא משנה לנו, מה שכתוב כזה, כל הדיון הזה, כן מקפיד, כן חוצץ, לא חוצץ, כן חוצץ, לא חוצץ. ברור לגמרא, מן ההתחלה ועד הסוף, שהוא כן טבע. אחרת, הוא היה צריך תפילה. אז הסיבה שלא צריך תפילה, לא שלא שמאלה, הלשון היא מתי, לא שלא צריך תפילה. אלא שהוא לא צריך תפילה כי הוא טבע. כמו להגיד שאדם שטבע לקריון לא צריך לטבול עוד פעם. הוא לא צריך לטבול עוד פעם, כי הוא על פי דין, באמת, טבע אולי בשפה, בעיניים שלנו, אפשר להגיד שהוא לא טבע, אבל ההלכה אומרת שהוא כן טבע. אז הוא גר, אז הוא אומר את הספורט, זאת הדוגמה של גר דיורייתא. מה קורבן השאלה? אבל למה? אם אתה באמת אומר שהוא גר, הגמרא אומר שהוא גר בסדר, כי הוא טבע, אחר כך הוא נימול, אני רק אזכיר את מחלוקת רמב"ן והתוספות, כי זה חשוב, אבל אחר כך הוא נימול, אז יש לו מילה ותפילה, אז לכן הוא גר. אבל אתה אמרת שזה לא מספיק, תוספות, אתה אמרת שזה לא מספיק, גם אם טובלים קטן ומלים קטן, הוא לא גר, כי צריכים, לא יודע, קבלת מצוות, או דת, או חמש שירות שאנחנו הזכרנו, וזה צריכים זיכוי, זכיה, ובשביל זכיה צריכים שיש שליחות, ואין שליחות לקטן, מישהו חושב שאין שליחות קטן, אבל יש שליחות לעוברים? לא יכול להיות. גם מישהו חושב שיש זכיה לקטן, יתקשה להאמין שיש זכיה לעוברים. בכל מקרה זה לא יותר טוב. בגלל שהוא בא, הוא לא מקבל זכויות יתר. אז גם זה צריך להיות מדרבנן. כלומר, איך זה יכול להיות מדיורייתא? איך יכול להיות שאנחנו, מישהו, לא יודע, אם בית הדין או היהודים יכולים להטביל, מטבילים אותו, מטבילים את העובר על דעת בית מדיורייתא, אבל מטבילים קטנים רק מדרבנן. תוספות, מה תוספות רוצה? יש לו גמרא, גמרא לא אומרת שזה דיורייתא. הוא אומר את העובדות. אותו גמרא שאומרת שהוא לא צריך תפילה, אומרת אצלנו שגר קטן מדבילים אותו דעת בטן. זה דרבנן, אז גם זה צריך להיות רבנן. שאלה נוספת, תוספות דרך אגב, הוא רוצה להסביר את הגמרא בסנהדרין, אז הוא כותב שאותו גר, שהוא גר קטן, שהטבילו את אמא שלו, היא הטבילה את עצמה, על דעת גרות, גיורת מעוברת שנתגיירה, אז ואית להם ממון מן התורה, כי אני צריך בשביל הגמרא בסנהדרין שיהיה לו כסף, וגר אין לו כסף. למה גר אין לו כסף? גר קטן שלא יכול לרכוש, הידי הוא לא עובד ומגיע לו מסכורת, אין לו כסף. למה אין לו כסף? כי אין לו קרובים, כי אין לו אבא, אז מאיפה יהיה לו כסף? אומרת הספורט, אבל זה יש לו כסף. מאיפה? מאמא שלו. עכשיו שאלה פשוטה, אם הוא גר, אז למה יש לו אמא? גר תינוק שנתגייר, גר שנתגייר כתינוק שנולד עמי. מתי העובר הזה התגייר, א', העובר הזה התגייר. מתי הוא התגייר? בחודש הרביעי, כן? באמצע ההיריון. אבל בכל זאת הוא התגייר. אז גירות, אני לא יודע בדיוק את הספרה, אני כן יודע, אני לא אומר את זה בעיניי. גירות מנתקת את הקשר שלך עם הסביבה הטבעית, עם האמא ואבא הביולוגי. אז הוא התגייר. גר אין לו היסטוריה. הוא נולד הקדוש ברוך הוא היום. הוא נקרא בן אברהם. כמו שנראה, הוא גם נקרא בן שרה. אלא שמי שקבע את ההלכה הזאת לא ידע שיש בתי כנסת בירושלים כשמתורה, אז אומרים שהוא יעקב בן יצחק בן אברהם ושרה. אחרת היה כתוב בהלכה שקוראים לו אברהם ושרה. אבל כמו שגר אין אבא, אין לו אמא. אז למה תוספות חושב שיש לו ממון דיורייתא? וזה תוספות כבר אומר. הוא גר מדיורייתא, אבל יש לו אמא. אם הוא היה מתגייר אחרי הלידה, אם היא הייתה יולדת בגויותה, אז הוא היה גוי, ואז היו מגרים אותו עדת בטן, או היו מגרים אותו מדיורייתא, לפי מי שחושב מדיורייתא, אבל לא הייתה לו אמא. אז למה תוספות חושב שמה שיש לו ממון דיורייתא? תוספות כאן רומז, שגם הוא חוקר, תוספות אומר שזה ברור לו שיש הבדל בין מעוברת שנתגיירה לגבי ממד העובר לבין תינוק שמתגייר. זה דרבנן, זה דיורייתא. בית הוא אומר, נפקמינה, הוא לא מסביר, בית הוא אומר נפקמינה, שגר שנתגייר אין לו הורים. לגר הזה שנתגייר יש לו אמא. מה אין לו? אין לו אבא. חלק לא היה צריך להגיד שיש לו כסף כי יש לו אמא, היה אומר שיש לו כסף יש לו אבא, כמו כל המקרים, כמו כל בן סורי המורה. אז הסמאת אומר שמעוברת שנתגיירה, הוא לא אומר, הוא פשוט חושב שכולנו מבינים את זה כדבר פשוט, זה מה שמפריע לי. אני אגיד ספרה מסובכת להסביר את התוספות, אבל למה התוספות חשב שאני אהיה כזה חכם כדי להבין אותו? אבל התוספות רומז שזה ברור לו שמעוברת שנתגיירה, הגר הקטן, הוא גר, מדיאורייתא, אבל אין לו אבא ויש לו אמא.
כי לדעתו בקדושה.
מה?
אם לדעתו בקדושה, אנחנו מבינים.
אז מה?
אנחנו מבינים שלמרות שהוא התגייר, אחרי שהתגייר, ברגע נולד הוא כבר יהודי.
ברגע שהוא נולד הוא כבר יהודי. הוא כבר יהודי 4 חודשים, הוא כבר יהודי.
ומי ידעה אותו? היא. אז היא אמא שלו.
אז אתה אומר עכשיו דבר, קודם כל זה לא פשוט, אבל אתה גם לא... כמה שחשבת זה פשוט, אז לא מספיק, אתה צריך לסחוט את זה קצת. אז מה אתה אומר? אתה אומר שיש שם... אני אסביר מאיפה עומד את זה בא. זה לא בא מהתף הזה, תוספות כנראה זכר גמרא אחרת, שיצא לי זין. אבל אתה אומר שאימהות, קשר בין ילד לבין אימא שלו, נקבע על ידי הלידה. ולכן הוא באמת התגייר בגיל 4, כלומר בגיל מינוס 5, בגיל 4 חודשים מההיריון. הוא באמת התגייר. ואיזשהו יחס משפחתי שהיה לו עד אז נמחק כי גרות מוחקת. אבל האמת שלא היה לו אז קשר עם אמא שלו, כי הקשר עם אמא נקבע ידי הלידה. אז אחר כך יש את היהודי הקטן הזה, מאוד קטן, הוא עובר, ויש אישה, ומשהו מחבר ביניהם. לו ייצור הזה הוא באמת מותח את הקו יותר מדי, אבל לו ייצור היינו מכירים בדבר שנקרא אימוץ. בהלכה אין אימוץ, אין אפשרות כזאת. זה גם הגיוני, אתה יכול להיות שיש אימוץ. אימוץ מודרני זה תולדה של מוסד משפטי רומאי. בחוק הרומאי יש אימוץ, אבל שתבינו למה יש אימוץ בחוק הרומאי. בחוק הרומאי, כמו שאתה יכול לאמץ ילד, כמו שיוליוס קיסר אימץ את אוגוסטוס, ולכן אוגוסטוס ירש את האימפריה הרומאית ממנו, ירושה לא קטנה. מאותה סיבה, הרומאים יכולים, אתה גם יכול לדיאמץ ילד. יש לך ילד, הוא לא מתאג בקשורה, אז אתה מפקיר אותו. ואז הוא לא הילד שלך. ב-100%, לא הילד שלך. ואצל הרומאים, אבהות ואימהות, או פחות אבהות, אני לא יודע, אני לא זוכר. אבהות זה קשר משפטי, ולא משפחתי, ולא טבעי. ולכן, אבא, בתור... מלך, בתור בעל הקניין, ילדים, מאותו סיבה, אתה יכול גם למכור את בניך לעבדות. ילדים שייכים לך. ילדים שייכים לך, אתה יכול לקנות אחד, ואתה יכול גם למכור או להפקיר אחד. זה אימוץ. אז אף אחד לא אימץ את הצד השלילי, אתה בידיעתי, לא אימצו. האמת שזה לא בדיוק נכון. בסדר, אבל בהלכה, הורות זה משהו אמיתי, זה משהו טבעי, זה לא משהו משפטי. אז אי אפשר למץ. נניח שהיה אפשר למץ. זאת אומרת שאני, יש איזשהו טקס שבו אדם לוקח ילד, מדביל אותו לשם הורות, והוא נהיה הבן שלו. למה לא? אני יכול להפוך גוי ליהודי, שזה נראה לי הרבה יותר דרסטי, אם היה להפוך זר לילד שלי. אנחנו מאמצים ילדים כל הזמן, אנחנו עושים אותם מרחום, מטפלים בהם. אבל אם אפשר להדביל מישהו ולתת לו מבט של יהודי, אז אני יכול... להדביל אותו, אולי צריך להיות מים שלי, אולי צריך להיות, לא יודע. אני אחר כך אחבר את הטקס כדי שזה יהיה טוב, אבל יש לי טקס שבו אתה מכניס אותו לתוך המשפחה. אז יש, אני יהודי, יש כאן ילד גוי, אני מדביל אותו לשם יהדות, הוא מדביל אותו להיות הילד שלי, אז הוא עכשיו יהיה ילד שלי, זה מה שהיא עושה. היא הדביל אותו לשם יהדות לפני כמה חודשים, נחסוך מים, אז תראו רק פעם אחת וזה מספיק. ואחר כך, היא מאמצת אותו, היא עופרת אותו להיות בנה על ידי הלידה. זו נקודה מאוד חשובה, לדעתי לא נכונה, אבל מאוד חשובה, כי... למה היא חשובה? כי יש מחלוקת אינסופית, בלתי ניתן לפתרון, מיטב הבנתי, אחרי הרבה שנים, מה קובע אימהות. למה זה מעניין אותי מה קובע אימהות? זה לא עניין אף אחד עד לפני כמה שנים. אבל היום זה מעניין אלפי, 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 באמת אלפי, זה אף אחד לא יודע את המספר האמיתי, אבל זה מספר גדול מאוד, של ילדים, הורים שלהם, כל מיני קומבינציות מודרניות רפואיות של הנדסה יילודית. פונדקאית ותרומת ביצית וזה. יש לך ילד שנולד מביצית שבא מאישה אחת ומרחם שבא מאישה אחרת, אז למי שייך הילד הזה? כפי שם של ספר מפורסם. אז רוצים להוכיח מהגמרא שרק קראנו ביחד עם גמרא אחרת שמיד נזכיר, שאצל אמא הלידה קובעת. הדבר הזה הוא, הוא חידוש. למה? כי אפשר להוכיח שאצל אבא, מה זה אפשר להוכיח? אמרו שאצל אבא לא הלידה קובעת, כי הוא לא מוליד. מה קובע אבא עוד? כל תרומת הזרע, ואז יוצא שהם לא מקבילים. אבא הוא אבא בגלל שהוא תרם זרע, ואמא היא לא אמא בגלל שהיא תרמה ביצית, כפי שאנחנו היינו היום, אלא בגלל שהיא ילדה. אז משהו אינסטינקטית לא נשמע טוב פה, וחוץ מזה שאנשים מודרניים שלמדו מדע, אז באמת מבינים שמה זה לידה, זה סתם להיות אינקובטור, תרומת הביצית, המשכיות גנטית, זה עובדה שזה נכון אצל אבא, נכון נכון אצל אמא. יש לי ויכוח כמה שנים כבר, 22 שנה, זה לא ויכוח. פעם בחצי שנה, אני מזכיר לו, אפילו פחות, פעם בשנה, אמא בלכן שלי, אבל בלכן שאמר, כאילו, דבר אינסטינקטי, פשוט, ברור שאימהות דיבר לידי הגנים, לידי הביצית במילה אחרות. למה? כי זה פשט המילים, הילד שלך זה ילד שיש לו חצי המידן הגנטי שלך. אז אני תעדי נגד זה, זה יפה מאוד שזה נראה לנו ככה, אבל חזל לא חשוב ככה, כי הם לא ילד את המידן במובן כזה, אז יכול להיות אחרת. אבל האי התאמה שנוצר פה הוא גם שאלה. למה? אבא ואמא לא מגבילים, אחד זכר אחד הקיבה. אז יש ראייה מדרשית, שאני מזכיר אותה בקיצור, כי זה כל כך מעניין. גמרא במגילה, סוף, רוב פרק ראשון במגילה, זה דרוש שער מגילת אסתר. דרוש חזר למגילת אסתר. והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת אותו, כי אין לה אבא אין. אז הגמרא אומרת, מה זה כי אין לה אבא? אז אומרת שאף פעם, הכוונה שהדגש, כי אין לה אבא, זה דגש שאף פעם לא היה לו לא אבא ולא אמא. מסביר רש"י, זה מה שהוא אומר, שלא אבא ולא אמא. רש"י מסביר שמת אביה מיד אחרי אביה, מיד אחרי ההזרעה, ומת אמא בילודה. כמובן שרש"י צריך להסביר את השני, כי אמא שלה מתה לפני כן, אז היא לא הייתה יולדת. אבל רש"י הדגיש שגם מת אביה מיד אחרי ה... זה, למה שאולי הם שניהם מתו בזמן הלידה? היא מתה מהלידה, והוא מת בגלל שהיא ילדה בת, והוא אמר, מה? עוד בת? ואז הוא מת. זה לא כל כך פנטסטי. רש"י מדגיש, הוא מת מיד, ולכן מעולם לא היה לה אבא. אז רוצים לדייק שמירה שסובר שאם הוא היה חי חודש אחרי העיבור, אחרי התחת העיבור, אז העובר היה לו אבא. רוצים להגיד שהעובר אסתר מעולם לא היה לו אבא, צריך למות מיד. אבל לא היה לאמא עדיין. אז האמא יכולה לסעוד עוד 9 חודשים, כי עדיין אין לה אסתר אמא. מתי יהיה אסתר אמא? מהלידה. ראייה מעניין. אני לא אכנס לכל הראיות לגן, אני חושב שזה לא... שום דבר כזה לא ראייה, וזו שאלה פתוחה, ולכן אי אפשר לענות על השאלה הזאת, לא צריכים לדון בלחום. אבל, בסדר, אתה אמרת מה שאתה אמרת, אמרת שהלידה קובעת, ולכן הדין של תינוק שנולד, הוא קיים, באמת גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי, אבל מה שזה עושה זה שמוחק את העבר. כאן ההורות של האמא הוא בעתיד. ולכן, התוספות גם אומר, עד לגר בדיורית, כי הוא מתגייר, אם הוא לא היה מתגייר, אני אגיד את זה שנייה. אז לכן יש לו ירושה מאמא שלו, כי זאת אמא שלו. הסיבה שגר אין לו מורישים זה בגלל שאין לו קרובים. וזה יש אמא, כי אמהות שלו נקבע בלידה. ולמה הוא גר בדיורייתא? טוב, זה לא ענית. למה הוא גר בדיורייתא? אבל שאלה אחרת. גר שנה כתן, אם האדם יגרומן, אם אתן עוד דבר, למה לכאור חייב להסביר ככה? אז הגמרא, יש גמרא בתחצלי זין. קודם כל, יש ביטוי שמופיע לפחות, לא יודע, 6-7-8 מקומות בש"ס, שגמרא אומרת על מישהו, הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה. יש ממש כזה, יש מי שהורתו לא בקדושה ולידתו לא בקדושה, זה גר, או גוי, אבל דובר בישראל, זה גר. ויש הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, כלומר, במחרות, והוא בערך שאני די. אז זה נקרא לידתו בקדושה. זאת אומרת, הביטוי הזה מורה על כך שיש בזה משהו, כמו בעצם מה שאתה עד. הגמרא בדצליזאי אומר, דצליזאי שם ב... ובמה עוד עוסק בדיני יחסים, דיני הריות. המשנה אומרת, הגיומת שנתגיירו בני האימא, כלומר, הם היו ילדים, זו משפחה של לא יהודים, וכולם התגיירו, קורה המון. לא חוצים ולא מיימים. זאת אומרת, הילדים, הבנים, לא חוצים זה ולא מיימים זה. למה? כי הם לא אחים. כל אחד התגייר בנפרד, אז כל אחד הוא תינוק שנולד, אז זה לא אח שלי, זה לא אמא שלי, זה לא אבא שלי, ולכן הם לא מיימים ולא חוצים. הם גם לא זוקקים לחליצה, כי אם אין אח, זה אין אח. הם לא יכולים לייבים וגם לא צריכים לחליט. אפילו הורתו של ראשון שלו בקדושה ודעתו בקדושה, והשני הורתו ודעתו בקדושה, גם אם השני הייתה הורתו ודעתו בקדושה, כלומר, הוא לא גר, הוא נולד לגיובת, אבל הוא... יהודי רגיל, אבל הראשון הוא גר אפילו שהורתו שלא רושב על דעתו בקדושה. אז המשנה גם אומרת, אז מספיק שאחד מהם יהיה גר כדי שהם לא אחים, נכון? אז המשנה אומרת במפורש מה שדייקנו מתחת לזה, שגר שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה, יש לו דין גר לעניין כתינוק שנולד דמי להפקיע את היחס לאח שלו. טוב, מהר, רק עכשיו אמרנו שיש לו קשר עם אמא שלו במקרה כזה, ככה אתה אמרת, הוא בן אמא שלו. אם הוא בן אמא שלו, אז וגם האח השני הוא בן אמא שלו, כי הוא לידתו בקדושה והורתו בקדושה, אז למה לא חלץ ולא מייבא?
הוא צריך מאמא.
כי צריכים אבא, לא צריכים אמא, נכון. אז הוא בן האמא שלו, הוא לא בן האבא שלו. כמו שאמרנו, כי האבהות נקבע בזמן ההורתו, ושם הוא לא היה יהודי, וגם אבא לא היה יהודי, הוא לא היה יהודי בכל מקרה. אומר, כתוב בברייתא כך, שני אחים תאומים, גיירים. לא סתם שני אחים, אלא שני אחים תאומים. וכן משוחרים, לא חוצים ולא מייבים. ואיך הם משומש את אח? אין כמשה. הייתה הורתן שלו בקדושה, ודעתן בקדושה. שניהם נולדו. כלומר, זה מעוברת... בתאומים שנתגיירו, הוא באמת בתאומים שנתגיירו, לא חוצים ולא מיימים. למה? כי הם לא אחים מן האב, בסדר? אבל חייבים משום אשת אח. למה? זה אפילו מנהל. כלומר, הברייתא אומרת ששני אחים תאומים שנתגיירה אימם בשעת העיבור הם אחים לעניין עריות, הם לא אחים לעניין ייבום. יש רק פירוש אחד במצב כזה, לייבום צריכים אחים מן האב, ולערווה מספיק אחים מן האב. אז כאן קבענו, שהורתו שלא תשאלתו בקדושה, שניהם, אז הם, יש להם אמא משותף, משותפת ולא אבא משותף. הייתה הורתן ולידתן בקדושה, הרי כסעיר מכל דבריים. אז בכל זה ביחד עם הגמרא שאתה סוף מצטט מוכיח באמת, בכל מוכיח את הנקודה שאתה אמרת. כתוב שבפורש כאן שיש להם אחווה מן האם, לכן חייבים, כתוב חייבים, לא כתוב איסור, זה איסור דיורית, חייבים משומש את אח, אז הם אחים מן האם. איך יכול להיות שהם אחים מן האם? סימן למה הם אחים מן האם ולא אחים מן האב? כנראה שיש הבדל בין אבהות לבין אימהות. הלידה קבע, כמה שהלידה קבע, לפספות אומר שהם גם, הוא גם, הוא גם יורש. ועכשיו אני שואל שאלה בסיסית, אז למה אתה חושב שהוא באמת גר? תוספות רוצה להגיד שהוא גר מן התורה, כדי להסביר משהו. אולי הוא לא גר, לא כתוב בדברה, בדבר יחד שהוא גר, כתוב שצריכים תפילה, יש לי, אבל למה על פי דין הוא גר? בגמרא הזאת בצלי זין לא כתוב שהוא גר, רק כתוב עובדה. שני אחים תאומים לא כתוב גרים, זה היה ביטוי. כתוב שם אחים. למה הוא גר? אם אתה אומר שיש לו אמא יהודיה והוא נולד לאמא יהודיה, אז לא למדנו בכיתה א' שכל מי שנולד, כך כתוב גם בחוק הכנסת, כל מי שנולד לאמא יהודיה הוא יהודי, זה לא הדרך שאדם בצורה 99% נהיה יהודי, כי אמא יהודיה ילדה אותו. הגזענות היא לא 100%, אבל היא 90%. אז אם אתה אומר שהעובר הזה נולד לאמא יהודיה, ולא עובדתית, זאת אמא שלו, וזאת אמא שלו בגלל שהיא ילדה אותו, אז למה הוא לא יהודי באותו סיבה? אז מה תצטרך להגיד? תשלים את המשפט. אבל זה לא נכון, איך אני יודע לא נכון? כי הגמרא בדף עין זין עין מחית אמר שאינו צריך תפילה כי אין חציצה. זה קוראים לו גר. כל מי שהוא צריך תפילה, ילד יהודי לא צריך תפילה, ילד גר צריך תפילה. אז מה אומרת שהוא קיקר? למה הוא גר? אם הוא בן של אמא שלו, אז הוא יהודי.
מקרים, כי הורתו שלו הוא קדושה. לא.
ואני שואל, תענה למה שאני שואל, אם הוא בן של אמא יהודייה, אז הוא בן לעם ישראל, אז הוא... אז הוא יהודי מצד הלידה, לא מצד הגבר. רק תראי מה שדימרתי עם המילה לא בהתחלה. כלומר,
כלומר
שיש הבדל בין הורות לבין לאומיות. אנחנו קחו הזמן אומרים שלא, אבל זה את הטעות. השאלה אם אתה אמא לצורך עריות, לצורך ירושה, עריות זה גמרא שרק קראתי, ירושה תוספות כתב, כל מה שקשור לדיני משפחה, אז הוא בן של האמא שלו. אבל זו טעות נפוצה, טעות אולי מובנת, כי הם כל כך קרובים, בדרך כלל אינף קמינה. המשפחה ולאום זה לא אותו דבר. למרות שזה הם מאוד מאוד עוקבים, ברור שיש קשר, אבל אפשר להיות חלק ממשפחה. מה שאני אומר עכשיו זה בכל זאת מפתיע. אפשר להיות חלק טבעי של משפחה יהודית ולא להיות יהודי. לו יצור היינו פוסקים שיש חציצה, אני יודע, לפני, אם הייתה איזושהי בעיה בהיריון, אז הרופאים השתילו משהו בתוך רחמה כדי להגן על הילד. אז יש שם איזושהי חתיכה פתחת, ועכשיו יש חציצה, כן? אז הוא צריך תפילה אחר כך, כי הוא באמת, הוא צריך להתגייר. אז יצא שיש בינתיים משהו לא טבל ולא מר, טוב, יש לה גם לגבי המילה, מיד אני אזכיר את זה. אז אתה אומר שייתכן מצב שבו אתה בן למשפחה יהודית ואתה לא יהודי. זה נשמע מפתיע, כן? אבל טוב, לא אפשר להגיד, יש שאלה אחת, איזה משפחה? לא כל משפחה, הסיבה שיהודים הם יהודים, למרות שהקורא זה אותו דבר, מי שנולד לאמא יהודיה אז הוא בנה, מי שנולד אמא יהודיה אז הוא יהודי. זה נכון, אבל זה לא אותו דבר. האמת שברור שלא אותו דבר ממש, כי מה הגדרה אמיתה? יש משהו במילה, משפחה. זה לא מילה שמופיע פה, לא הייתי צריך לשמש בזה. אבל זה נפל לי מהפה. מה קובע שייכות למשפחה? אני אפקד את זה, מי קובע? אבא, משפחתנו בית אבותם. משפחתי לבית אבותם, בכל, גם עכשיו וגם בפירוש הפסוקים וגם הפרשה, על פי ההלכה, זה אבא. אבל מי קובע לאום? זה דווקא האמא. איך אני יודע שאבא קובע משפחה? לגבי איזה דין זה ממש בולט? ירושה אולי, אבל כן. ירושה זה הולך לאבא, אבל אני אומר שירושה זה משפחה, זה יותר הרגשה שלו בבטן. אבל יש אפילו דברים בזהות. יש הבדל בין זהות לאומית לבין זהות משפחתית, כלומר שבטית, כהונה, לוויה, וגם אפילו לאום כשלא מדובר ביהודי וגוי, כלומר מצרי ואדומי וכן הלאה, זה הכל לפי האב, הולכים אחרי האב, כי זה זהות, אני חושב משפחתית, כן, אז המילה משפחה באמת לא מופיע שם, אולי כן, לא, סתם אני אוכל למצוא פסוק שאומר שם, לביאים מהם משפחה. ומסתכל בנסוג במפה, המניינים שם הם משפחתם בית אבותם, ואז כתוב משפחת, טוב, לא כתוב משפחת הלוי, כתוב שבט הלוי, משפחת הקעתי. נכון, זה נכון. אז אני רק זה מוכיח. יש הבדל בין משפחה לבין נאום. אז כאן אפילו שאני אומר גם משפחת אין, כלומר, להיות ייחוס, להיות הורות, להיות בנות, אני בן האמא שלי, זה לא משהו טבעי. אבל לאום, לא יודע, עובדה זה נקבע בצורה אחרת, הולכים אחרי האמא, זו מסקנת הגמרא, ואין חולק בגמרא, אז בסדר, זה אפשרי. אוקיי, אני אומר זה אפשרי, זה מצב מפתיע, כן? אני פשוט שם את האצבע כמה דברים שהם נראים מפתיעים, אחד זה שיש הבדל בין אבהות ובין אמהות, ועד שיש כאן הבדל כל כך, כלומר, יש דבר שהם הייתי מפרסם את זה בפרס ביתו, אני חושב שהרבה יהודים היו מחבירים. יש בן למשפחה יהודית, אבא ואמא יהודים, והוא הבן שלהם, והוא גוי. לא יודע, בגן, הגננת שלי אמרה לי הרבה פעמים שזה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן דבר כזה. מה גאול עושה לי היה נסך. אבל הוא הבן שלי, אפשר לא דבר, אפשר לתאר את הכותרות.
לא, הוא גאה.
מה? מוגיע. ואם לא, כי ככה, זה אפשרי.
אם הוא היה נשאר בו מתחילה ועצוף, הוא היה יהודי ועצמו לא יודעים על יהודי.
הוא לא נימול אחר כך.
אבל זה בכל מקרה שאלה.
הוא מה אומר שלא צריך תפילה, לא מה שלא צריך מילה. אם הוא גר בגלל שהוא טבל, לא בגלל שהוא לא צריך תפילה, אלא בגלל שהוא כבר טבל, אז ברור שהוא גם צריך מילה.
בכל יום.
מתי יהיה לו מילה? אבל לא מזכירה את זה. למה כבר לא מזכירה את זה?
יש מנתם.
כי יהיה לו מילה. אבל לא תגיד לא צריך מילה. כי הוא כן צריך מילה. לא צריך להגיד שתמול אותו. כי ודאי לא צריך למול אותו. אז הוא אומר, לא הזכירה. ומה אם לא אמרנו אותו? כי הם היו שקוצים. או, לא אמרנו אותו כי הוא יכול. אם ילד יהודי לא מנים אותו כי יש לו פיקוח נפש, אז מה מעמדו? יהודי. זה יהודי. הרי... הוא לא יכול לאכול בפסח, זה נכון. כל הלאה לא יכול לאכול בפסח, אפילו שמתו איך המח בת מילה. אבל חוץ מזה הוא מסייד לדבר, הוא כבר הראיה האוטומטיבית שלי לכל דבר כזה, שלישהו יכול לקבל. ואמא שלא קורה, הוא גם יכול לקבל ראשון. הוא יהודי ב-100%. אבל נניח שיש מישהו, לא ילד קטן, אדם, בעל תודעה, נמשך ליהדות, אוהב את הקדוש ברוך הוא, רוצה להסתפק תחת כנפי השכינה ולקבל על מלכות שמיים וכל מה שרמב"ם כותב שם, אבל הוא לא יכול, אי אפשר למול אותו, אי אפשר, זה יהרוג אותו. אז איך הוא נהיה יהודי? תגידו מספרה, לא צריך לדעת כל הפוסקים, יש ספרות ענפה בנושא הזה, אבל השורה התחתונה היא פשוטה, מה התשובה, איך הוא יהיה יהודי? הוא לא יהיה יהודי, מה אפשר לעשות? בלי, מה? הוא לא אישה, הוא יש לו עולה, הוא זה מסוכן, פיקוח נפש לא הופך אותו לאישה. בסדר, אמרת סברה, אפשר להגיד את זה, לכן יש תשובות באחרונים, אבל אני מיטב ידיעתי, כולם מגיעים לאותו מסקנה. יש שאלה לגבי תינוק שנימול בבית חולים, כשהוא יגוי, הוא נימול, ועכשיו אין לו עולה פיזית, האם אפשר לגייר אותו, האם אפשר להשתמש בהטפת דם ברית. כדי, כלומר, אפשר, זה מה שכתפת דם ברית, זה מילה בלי מילה. אבל זה קיים. יש מחלוקת ראשונים, מתי עושים, מתי לא עושים, כל מיני שאלות כאלו, אז בזה יש מחלוקת הפוסקים עם תינוק שבא, או לא, הוא גם מבוגר, אבל נניח, מי שבא להתגייר ואין לו עולה, כי זה נעלם, כי הרופאים הורידו אותו במילה שגויים, במילה פרוצדורה רפואית. האם הוא לא? יש גם מסכים שהוא אומר שגם הוא לא יכול להיות יהודי. אין במילה, מה אפשר לעשות? אי אפשר למות, אז אי אפשר למות. צריכים לחתוך משהו, אין מה לחתוך, אז אי אפשר למות. ויש אומרים שאפשר לעשות את הטפת דם ברית. אבל אם באמת, אם לא עושים כלום, כי אי אפשר, לא משנה למה, לא עושים. לא עושים, אז הוא לא יתגייר. כן, אז הילד שלנו בדף עין ח' לחור עין ז' לחורה הוא נימול אחר כך. אני אזכיר לחלות ראשונים שיש שם. הרמב"ן על המקום, כדי להתגייר צריכים מילה בתפילה. מה קודם? מה התשובה הפשוטה? מה קודם? התשובה הפשוטה זה לא משנה. צריך שני דברים, צריכים שני דברים. זו שיטת הרמב"ן. זו שיטת התוספות. זו שיטת התוספות. התוספות אומרת, זה לא משנה. והוא מביא ראייה, כלומר, מה שיטת הרמב"ן, מה שיטה אחרת, צריכים קודם כל מילה ואחר כך תפילה. כך גם עושים. מלים וטוב לב. המרתה מקבלים אחרי התפילה. אז תוספות הביא ראייה מהמורה שלה על המעוברת שנתקיירה בנהילה צריך תפילה. למה? כי הוא כן טבל, אבל מילה הוא ודאי צריך. ומתי המילה? לא לפני התפילה, זה בלתי אפשרי. אז ברור שמילה היא אחרי התפילה, אז סימן שאתה יכול לדבול ואחר כך לעמוד. אז הרבן מתרץ בקישה שאתה אמרת, בזמן שהוא היה עובר, אז לא היה לו עולה עדיין, כי הוא לא חי עדיין, הוא לא בן אדם עצמי, אז לא צריכים אז למול. והחיוב מילה לשם גירות, לא חיוב מילה לשם מילה, חיוב מילה לשם גירות, רק חל אחרי הלידה, ולכן הסדר אז לא מעכב. כי אבל אי אפשר לטבול, אי אפשר להדביר עורב. העובר אין לו דין של עורב. הסיבה שיש סדר זה בגלל שאי אפשר להדביר עורב. העובר איננו עורב. כי אין לו עולה, אין לו חלקים של הגוף עדיין. הוא בן אדם, אבל הוא לא... זה מה שרבן מסביר. ולולי זה, הסדר היה מחייב. למה המחוז הזאת היא חשובה? קוראים ששניהם מתייחסים לגירות הזאת כגירות אמיתית. צריכים באמת תפילה. כפי שאפשר לדייק מהגמרא, זאת אומרת מה שאומרים את זה. אבל גם חושבים שצריכים ממש מילה. ולכן, קודם כל, באבא מינה, אם צריכים סדר, אז גם עצמו צריכים סדר. והרבן צריך... לעשות שמיניה כדי להסביר למה דין סדר לא קיים, אבל הוא מסכים עם התוספות שאתה צריך לגייר אותו כמו שמגיירים כל אחד. ולכן, כיוון שלשית עתיד צריכים למול ואחר כך לקבול, אז גם כאן. אוקיי, אז הוא מצא איזשהו תירוץ כזה, תירוץ למדני. אבל הוא מסכים שהדרישה של התוספות הוא נכון. כללי גירות צריכים לעשות פה. זה מאוד חשוב, כי עוד מעט נראה מי שאומר שם שאין שם גירות בכלל. אבל רמב"ן והתוספות שניהם חושבים ש זה גירות נורמלית לחלוטין, לפי התוספות, והרמב"ן זה גירות נורמלית לחלוטין, עם הפקעת דין סדר בגלל טכניקה, בגלל איזושהי נקודה טכנית. אין עולה. אז אם אין עולה, אין דין של סדר. ומאמר מוסגר, אם היה שהוא כללי או גירות, ותחמת עם גירות, ועוד חודש יהיה עיון בגירות, אז תחשבו המון על גירות, ואם החלטת לשיעור כללי, אז לא יכולתי שלא לראות שהיה שם מראה מקום שזה היה חיירה וכל בדיוק דופק. אז בטח חשבתם כבר על מה זה בדיוק תפילה, מה זה בדיוק מילה. אז שיטת הרמב"ן אומר משהו. הרמב"ן אומר שהתפילה שוטפת את האבק הגוישקייט, האבק הנוכריות, ולכן צריכים מילה קודם, כי אם הוא עדיין ערל, לא ערל יהודי, אלא ערל גוי, הוא כל הערלים, כל הגויים הערלים, כמו שהפסוק אומר, אז אתה צריך לתקן אותו לגמרי, ואז המקה בפטיס זה לתת לו קדושה. אבל לכן צריכים לראות, זה במאמר מוסגר להסביר את המחשבה שעומד מאחורי הרמב"ן, נדמה לי שאולי אפילו הרמב"ן מסכים את זה, אתה לא מסכים בהערה הזאת ברמב"ן בפסוק? זה המקום אחר, אבל רב אמנת אמר את זה, שזה תורי מחלוקת הרמב"ן והתוספות, איך להבין את היחס שלהם. טוב, נחזור לעניינים. אז אמרת משהו, יש בזה קשיים מסוימים, ועדיין לא הסברנו, טוב, ועדיין לא הסברנו את השאלה העיקרית. למה לתוספות זה פשוט שיש כאן גירות דאורייתא? אז זה פשוט כי הגמרא אומרת שיש גירות דאורייתא, ותוספות לא רוצה מקרה אחר, אבל אין גמרא שאומרת שזה גירות דאורייתא. אבל למה זה גירות דאורייתא? אם כל גירות זה דרבנן. כי צריכים זכייה, אז גם כאן צריכים זכייה. אז מה התשובה לשאלה הזאת, או מה התשובה לגמרא, מה נגיד קודם? טוב, מה התשובה לשאלה הזאת? לפי התוספות, שזה גר דאורייתא. וזה הפשטות שהסוגיה היא שזה גר נורמלי, הוא ממש גר. וענית למה יש לו ירושה מאמא שלו. כי למרות שהוא גר, אבל יש לו אמא. למרות שהוא גר כבר, עוד פעם, כבר שהסכמנו את המילה, אתה בעצם טוען שכשהוא יבלד, הוא עדיין גוי, כי הוא עוד לא נימור, הוא נימור רק בגיל 8. אז הוא גוי, אבל הוא כבר יורש את אמא שלו.
אם הוא גוי, הוא אמור להתנגד.
אני רק אומר את זה כדי להחליף את התמיית הבטן. אם אמא שלו תמות בין לידה לבין מילה, אז אתה אמר, הוא יורש אותה כי הוא 100% בנה. מי שנולד מלחם, לא של יהודי, מי שנולד מרחם, הוא בן הרחם. אז הוא יורש את אמא שלו, והוא גוי. ביתאי.
למה שהוא לא היה יהודי?
או שמילד...
הוא לא גדול.
אבל הוא נולד, הוא נולד ליהודי רק שהוא גוי.
לא, זה בדיוק...
לא, אבל הוא לא גר, הוא יהיה גר במילה. פה הוא עדיין לא גר, הוא התחיל שלב אחד, הוא עדיין גוי. זה גוי שנולד ליהודי, אמרו להיות יהודי וזה.
לא, זה יהודי ואז
הוא כאלה. אז אמרנו שהוא לא, הוא גר. אז זה בדיוק הנקודה. הוא מותר, הוא לא... הוא לא מייבם את אחיו התאום.
לא, אבל אמרנו, אני שואל באופן כללי.
אני לא שואלתי למה, אז אמרנו, יש הבדל בין הורות, בין משפחתיות.
לא, אבל הוא נקרא את הורות כבר צבא.
כל הנקודה, אני לא מקשה עכשיו שאלה נוספת. אני רק נותן את המקרה, זה תמיד יותר מטמיע, כשאתה אומר, אם זה לא סותר לזה, אז אתה מצא מישהו שחי את שידורים גם יחד. אבל זה אותו נקודה. יש, מה שקובע את המשפחתיות זה הלידה, מה שקובע את ה... לאומיות זה משהו אחר. אז כאן הוא גר, כלומר הוא גוי, עד שהוא לא יתגר הוא גוי, ובאמת כדי שנבין שהוא גר ששייך למשפחה יהודית, אז אני אומר יותר מזה, 8 ימים לפחות הוא גוי ששייך למשפחה יהודית, זה אותו דבר. להגיד שהוא גר זה להגיד שהוא גוי הפך להיות יהודי. אז יש כאן גוי ששייך למשפחה יהודית, כלומר כשיבוא לבקר הסבתא תבוא לבקר לפני הברית כמובן, היא באה ביום השני, אז היא תיתן לו אישהו צפיתה בלחי ותגיד, איזה שגצול יפה, איזה שגצול יפה הנכד שלי. זה נכד שלה, אבל הוא שגץ. אני לא צריך לתקף שגץ, נכון? יש גבול לניתוק שלכם מהמסורת היהודית. כן? אני לא יודע, לי זה נותן טיפוי בטן, אבל בסדר, אתם למדנים, אז למה לא, כן? הוא הבן שלי, ואני יהודי, והוא גוי. ביום השמיני הוא יהפוך להיות יהודי, אבל הוא יהיה יהודי גר, לא יהודי. מה שנקרא בגמרא על ישראל, כלומר, מי לידע. ואם הוא לא ימור, כמו שמעתי לך, אם הוא לא ימור, אז הוא יהיה, אז גם יקבע כגוי. אבל הוא הבן שלי. ויכתבו, כשהוא עולה ללא תורה של הגויים, שיקחו לו, שייגץ בן ישראל, כי זה עושה באמת האדם, לא, אמא שלו, שייגץ בן ישראל. אני לא שאלתי שום שאלה נוספת כאן, אני רק... אם הייתי בטוח ששנה לא נכונה, אז אני צחקתי קצת יותר. זה נשמע מפתיע, כן. השאלה העיקרית, למה לתוספות? אין עכשיו שאלה, למה הוא לא שואל, למה תוספות לא כותב תוספות חדש? כתוב בגמרא שיש גר מדאורייתא, ברור שמדובר בגר שהתגיירה. אבל אם הוא גר מדאורייתא, אין זה יכול להיות, צריכים זכייה, ואין זכייה לעוברים. למה תוספות לא שואל, כי למה? כי זה כזה מטעם שליחות, ואין ודאי שאין שליחות לעוברים. אז למה תוספות לא שואל לעצמו את השאלה הזאת, מה התשובה?
כי זה עובר ירחימו, האמא שלו יש לה תודעת. בגלל שהעובר זה חלק מהאמא.
אז הדעת הזאת, איך הדעת הזאת מועילה לו?
בגלל
זכייה, לא?
בגלל שהוא חלק מהגוף שמתכוון להתגייר.
אז אתה ממציא עכשיו, אתה צריך להסביר את זה יותר. אמרו זאת התשובה הנכונה, אבל אתה לא הזכרת כלום. אתה אומר, אמא שנושאת ברחמה מישהו אחר.
אבל זה לא מישהו.
תן לי, אני כותב כפתח שהוא רחב בשביל פיל כדי שתוכל להיכנס בלי להשתפשף. אבל זה לא נכון. אבל אני אומר, אם הוא צריך גירות, סימן שהוא מישהו אחר. אם הוא לא היה מישהו אחר, אם הוא בירך אמא אומר שהוא בא פשוט האצבע שלי, אני לא צריך לגייר את האצבע כשאני מתגייר. אני מגייר את עצמי, אני לא צריך להדביל את האצבע בצורה נפרדת. אוקיי? ושיהיה ברור מה נתקמי לגם. למה, אם גר מתגייר, אז למה הקיבה שלו מתגייר? למה הבטר שלו יקייר?
אישיות מתגיירת.
אז אתה תגיד כי אין חציצה. לא נכון. לא בגלל שאין חציצה. זה בגלל שבלוע לא צריך ביית מים. כלומר, חלקים הפנימיים של הגוף לא צריכים ממה. לא בגלל שהגוף שלי לא חוצץ עליהם. ואם אני מעקבי. סתם, יש לי כאן בראש, יש לי חתיכת מתכת. כל פעם שאני עובר בכותל, אז הוא מצצל. אז קיים לי חציצה. זה לא קשור לי חציצה. הפנימיות של הגוף שלי נמצא בתוך המים, נקודה. אז אם זה ככה, אז עובר, עובר לא קיים, עובר זה הקישקס, עובר זה הכליות שלה. אז הוא לא התגייר, אין עוד דין של גר, ואז שני תאומים, הם גם לא התגיירו, הם היו אחים. הגמרא אומרת שהם גרים, והראשונים אמרו שהוא צריך מילה, לכן הזכרתי את הראשונים, כי זה מאוד נוכיח את זה. הרמב"ן והתוספות, הוא צריך מילת גרות, לא מילת מילה, אלא מילת, מילת גרות. הוא גר, זה משהו כן אישות אחרת. היא התגיירה מתי שהיא התגיירה, הוא התגיירה מתי שהוא התגייר, ובמקרה זה היה באותו יום. כיוון שהוא זרע בלום רכב, אז זה לא באותו יום. כי הוא השלים את זה רק ביום השמיני, והיא התגיירה אז. הם שני גרים, הם טבלו ביחד, באותו זמן. אבל הם שני גרים. אבל אתה טוען שיש לה מעמד מיוחד שהיא יכולה לתת לו דעת, מה שאדם אחר לא היה יכול לעשות. אדם אחר שייצר לתרום לו דעת צריך לשמש במכניזם שנקרא זכייה. וזכייה לא עובדת כאן, כי זה גם איתם שליחות, אין שליחות הקטן. אבל אם יש מעמד מיוחד שהיא יכולה להיתן דעת לבנה. עכשיו, הגמרא שלנו אומר דבר כזה, אבל לא באמת. הגמרא אומרת שאדם שמתגייר, הוא מתגייר ביחד עם בניו, אז הם עושים על דעתו, כי רוב הראשונים זה כלום. יש ראשונים שאומרים שזה באמת, אז לא צריכים זכייה. מדקים מרש"י, אם הוא חושב שגם זה בגלל זכייה, או שזה איזשהו מעמד יותר טוב. תוספות לא חילק, תוספות חושב שגם זה דרבנן. אז גם זה זכייה, אבל מה הסברה שמה? הילד באמת חושב, הוא מה שגם אומר זה, זה זכות לו. הוא מבסוט ממה שאבא שלו רוצה. הוא בא, הוא באמת לא מבסוט אפילו מזה. הוא לא מבסוט כי הוא בא. הוא עדיין לא, הוא לא יכול גם לא מבסוט. אז אתה ימצא את הסברה בדשה שאמא יכולה לתת את הדעת שלה ולקבוע שדעתה היא דעת הגירות של בנה. לא בנה, אלא הוא ברא. למה? כי הם עוד ביחד. טוב, אז תסביר לי, הם עוד ביחד הזה. כי הם לא מספיק ביחד כדי להגיד שהוא לא צריך תפילה בכלל. זאת אומרת שהם, אתה בעצם אומר ככה, בסופו של דבר יש כאן דעת אחת ושני, לא, זה שתי תפילות. זה שתי תפילות. יש כאן שני מייס הגיום, שני תפילות, שתי מילות, כלומר יש לו מילה בנפרדת, יש, אני לא אומר דבר מה שכתוב מורה. יש כאן שתי תפילות. היא טבלה והוא טבל בחציצה שלא חוצצת. יש כאן שתי תפילות, אבל דעת אחת. למה? למה? אז אנחנו כמעט עשה את התשובה. מה נכון ההגדרה הנכונה למה שקרה פה? לפי זה, לפי התוספות?
שנייה.
אני חוזר קצת למה שאמרתי. כמה גירויות, כמה מייס הגירות יש פה?
אחת.
צריך להגיד שיש כאן רק גירות אחת.
יש
כאן שני גברים. יש כאן שני... אני עושה, אני מגייר בגירות אחת שני אנשים. עכשיו, זה אי אפשר לעשות את זה באנשים אחרים. אם יש כאן שני גופים שונים, אז אתה יכול לקחת את שניהם ולחבר אותם בשאר שעות ולסוג אותם למים, אבל זה שתי תפילות. כן, יש כאן שני מעשי גירות ושני בני אדם. כאן במעוברת, כיוון שהוא בירך אימו, אין הכי נמי, זה מסוכן להגיד את זה, כי הוא בירך אימו זה מחלוקת. אבל טוב, אנחנו פוסקים שהוא בירך אימו, אבל אולי לא צריכים את זה. כיוון שהם מתפקדים גם יחד, גם על פקדים זה לא בירך אימו, אבל יותר טוב אם נגיד, כיוון שהוא בירך אימו, אז... המייס התפילה, אני לא תברתי שני דברים באותו זמן, אלא יש כאן רק חפצה גוף אחד. גוף יש רק גוף אחד. אני אגיד את זה בצורה יותר טובה. אם כדי איך להבין, למה יש מייס אחד? יש גוף אחד בשני אישים. זה כבר נשמע כמו מדע דמיוני. אם במדע דמיוני, אז יכול להיות שיש איש אחד עם שני גופים. וזה רואים כל מוצאי שבת, רואים את זה באיזשהו סרט בטלוויזיה, למי שיש לו ערוצים מוזרים. אז כאן זה גוף אחד שיש בו שני אישים. דיבוק, בסדר? יש גוף אחד עם שתי נשמות.
זה לא רב חיים. רב חיים, יש רב חיים על
אותה רב חיים. רב חיים היה גוף אחד עם נשמה אחת. יש רב חיים תלמידים. שהם באמת סקיצופרנים, שהם גוף אחד עם שני, זה כן, לא חיים לא. יש לי עוד מעט, כי אני הבאתי ספר, כדי להתחיל עם ספר, אז אפשר אולי להגיד את זה לא בעצם, לא יודע אם הסקיצופר בעצם להגיד את זה, כן, אבל... לפעמים אני חושב ש... טוב, בואו תחסית את זה משהו אחר. מה? איזה רב חיים?
רב חיים, אבל הוא בא ללכת עם הוג, כאילו הוא אומר...
אולי, כן, הוא מדבר משהו אחר שם, אבל טוב, אני צריך לחשוב על זה, כן, יכול להיות. כל מקרה, אני רוצה לך את הספורט, לא שצריכים לא יכול להגיד. יש כאן גוף אחד, ולכן יש רק תפילה אחת. כן, אני, מי נפגמין בדרך כלל, לא יודע, אבל אם אני, לספר הזה יש 300 עמודים, בכריכה. אם אני תובל אותו, כי הוא נטמע, אני צריך לטבול אותו, אפשר לקרוא כסורים, זה רק מסוכן גם לנפוס, אבל כלי, כלים טוב טוב טובים, לצורך טבע. אז אני לא טבעתי, לא עשיתי אלף תפילות לאלף עמודים, כן? אני טבעתי, זה ספר אחד, יש כאן רק בייס לתפילה אחת. מה אינך כמין? כמה ברכות צריכים לעשות? טוב, לא באמת, אפשר לברך ברכה אחת על הרבה מעשים. אבל לא ייצור שאי אפשר היה לברך ברכה אחת על הרבה מעשים. יכול להיות, הייתי צריך לברך אלף פעמים, לא, תברך פעם אחת, יש כאן רק מייסה מצווה אחת. בשמיים אתה תקבל רק וי אחד. אתה תברת דבר גדול, תברת דבר קטן, וי אחד, מצווה אחת, כן? אז יש כאן רק גוף אחד, אבל החידוש הוא, כל הסוגיה מוזסת בכך שהילד צריך תפילה, זה אומר שיש ילד. אם היינו חושבים שעוברים לא קיימים, הוא לא בן אדם. אם היינו חושבים שעובר הוא לא בן אדם, אז הסוגיה לא הייתה מתחילה, אבל לא היו מדברים על חציצה. אז העובר הוא פשוט איזשהו תוספת לעברים הפנימיים שלה. אז הוא כמו תוספתה, אני לא צריך להגביל אותו כדי שהוא יהיה ידי, הוא חלק גוף שלי. כשיוולד, אז פתאום יש שניים. אבל לפני שהוא נולד, אז אין שניים, אין שני אנשים. ברור שהסוגיה חוששת, עובר הוא בן אדם. אבל אפשר לטעון, מה זה עובר ירחימו? זה לא אומר שעובר לא קיים. עובר ירחימו משהו, הוא בן אדם, אבל אין לו גוף. הגוף שלו, והגוף שלימו זה גוף אחד, שזה שלימו, אפשר להגיד שזה שניים, לא משנה. אבל זה גוף אחד בשני אנשים. ואז, אז כיוון שהוא איש, אז צריכים לגייר אותו. אבל המייסה תפילה הייתה תפילה אחת. לא שתי תפילות ביחד, אלא מייסה תפילה אחת. ואז אתה טוען, עכשיו אתה יכול להגיד שאתה אמר כזה, אליים זה חידוש גדול, אז אתה יכול לטעון שלגבי המייסים של תפילה ומילה, אז כל אחד צריך. אז הוא צריך לדבור והיא צריכה לדבור. אני יכול לדבור אותם ביחד. אבל הוא צריך לדבור, הוא צריך מילה. אבל דעת, דעת זה לא המייסה השלישי. אתה צריך לדבור, לימור, וגם להגיד כן. Okay? הדעת זה מה שקובע את התוכן של המעשים. עוד פעם, לפי התוספות בסנהדרין, שהתעלם פה מדעת, אבל לא צריך לדעת, לא מדבר, אני מדבר על קבלת מצוות, ובתוספות מה שקבלת מצוות זה חלק שלישי של הטקס. אז לא, אבל מי בקטן לא צריכים קבלת מצוות. אבל אם אני מדבר על דעת, בגלל שכל מייסה הלכתי צריך דעת, אז זה לא שאני צריך לעשות מייסה דעת, אני צריך להגיד כן. המעשים שעושים צריכים לעשות, להיעשות בדעת. אז מי תובר, אני מתביר בעברית, אבל אני בכוונה משבש, מי תובר את האמא והילד? מי תובר את הילד? הקפיצה למים זה האמא, כן? אז דעתה בשעת התפילה קובע את האופי של תפילתה ותפילת בנה. כי אין תפילת בנה, יש כאן מעשה אחד. מי הוא בעל המייסה? היא בעלת המייסה. בעל המייסה לקחתי מאה רפשימן שציטטתי בשיעור. מי הוא בעל המייסה? היא בעלת המייסה. והיא קובעת את הדעת של אותו מעשה. ולכן המעשה הזה הוא מייסה של תפילת גאות. וזה בחלות שלו זה נתפצר. המייסה תפילה אחת חל עליו וחל עליה. אבל במייסה אין שתי מעשים, זה מעשה אחד שחל על שניים. לא שני מעשים, חל על מעשה אחד. אם זה מעשה אחד, אז המוח שלו זה המוח שלו. זה מה שהתכוונת, אבל זה באמת, אסור להגיד, המוח שלו, אז זה לא המוח שלו. יש פה גם כן מוח קטן. אבל המוח של המייסה, הכוונה, הדעת של המעשה תפילה, זה יכול לדעת שלו. לדעתי, זאת התשובה, זה ודאי התשובה, אני חושב, של התוספות. תוספות סבור שזה גר, באמת זה גר, ובכל זאת, עכשיו, אבל כשאומרים את זה, אז... כן, אוקיי? אז יש כאן מייסת, הבדל בין זה לבין תפילת קטנים. תפילת קטנים, אז המייסה שייך לקטן. כי הוא גם גוף עצמאי. אז צריכים לעשות טקס, צריכים לעשות מייסים שיתייחסו אל הגוף שלו. הגוף קובע את המייסים. אם יש גוף נפרד, צריכים מעשה נפרד. אם צריכים מעשה נפרד, אז צריכים דעת בשביל אותו מעשה נפרד. צריכים לדעת שלו. אין לו דעת. אז אתה נכנס לזכייה, שליחות וכן הלאה. אבל אם יש רק גוף אחד, אז יש רק מעשה אחד. אם יש רק מעשה אחד, אז הדעת שמלווה את המעשה, הוא לא דעת עצמאי. מלווה את המעשה, אז צריכים גם כן רק דעת אחת. והדעת אחת יהיה על מישהו באמת שולט על המעשה, שזה הוא בירחימו. יש הבדל בין אובה לבין ירחימו. אובה ירחימו, לא שאימא הוא ירח אובה. אז המחליט, הדעת של כל הגוף המוקב הזה, זה יכול להיות המוח שלו. אם אומרים ככה, אני מיד אזכיר הסברים אחרים לגמרא, אבל זה ההסבר של התוספות. אבל אם אומרים ככה, אז גם לא צריכים להגיד מה שאמרת לפני, שהוא יורש אותה בגלל שהורות נקבע ידי הלידה. אני יכול להגיד חידוש, שמה שאני אומר שתינוק גר שנתגייר בתינוק שלא לדמי, זה שייך רק מתי שהיא התגיירה, אמא התגיירה, אבא התגייר, והילדים התגיירו. הם יתגיירו אולי באותו שנייה. למה לא? הם באים ביחד, ואז טקס יפה, אז אומרים לכולם לבוא, זה אמא ואבא ב-12 ילדים, אז עמידים את כולם על שפת המקווה, ואומרים שלוש אבא, תקפצו ביחד. אבל זה 12 גירויות שונות, כמובן. ואז כל אחד מתנתק עם השני. אבל מה יהיה אם, מה שרק תיארנו, שאני אעשה גירות אחת, לשני אנשים, אבל באמת לראות אחת לשני אנשים. אז אני יכול להגיד במקרה כזה, כיוון שהוא בנה בגלל שהוא התעבר אצלה, או בגלל שהיא תרמה את הביצית, לא משנה, זה לא בגלל הלכה. הוא בנה. כל מה שאתה אומר זה שאבא, כשהוא התגייר, אז זה מנתק את הקשר ביניהם. הוא מתגייר בנפרד ממנה, הוא מתגייר בעצמו, אז הוא עכשיו נולד מחדש ואין לו אימא. אבל אם נגייר את שניהם כגוף אחד, שני אישים בגוף אחד, אז זה גירות אחת, אז הגירות הזאת תשמור על היחסים ביניהם, משום שגירות מנתקת מי שבחוץ ומי שבפנים, אבל כאן אם שניהם בפנים, אז כמו שהם היו אחד, משפחה אחת, קשר אחד לפני כן, אני מגייר, אני אגיד סבצוע אחרת, אם אני מגייר אותך, אתה לא שייך את המשפחה. אם אני מגייר את המשפחה, אז גייר את כל המשפחה. אי אפשר לגייר משפחה שלמה. כשאתה לוקח אנשים עצמאיים, שהם משפחה, ואתה מגייר את כולם, לא גייר את המשפחה. לא עשית גיור משפחתי. עשית גיור יחידי. לאנשים של משפחה, גיור יחידי מנתק. אבל כאן עושים גיור משפחתי באמת. כי זה גיור אחד על האם ובנה. אז בזה הייתי אומר שהוא יורש את אמא שלו מדאורייתא, כי זאת אמא שלו, לא בגלל שהלידה קבעה, אלא בגלל שהגירות לא ניתק.
אבל הוא צריך מילה עדיין.
כן, ולידה גם לא יכולה.
הוא עדיין צריך מילה.
אתה עוד לא התגייר.
אפשר להגיד את זה, זה בעצם מה שרבן אומר, בתוספות לא עושה את זה ככה. רבן אמר את זה בגלל, כדי להתיק את הסדר, הוא אמר, זה עובר, לא צריך מילה, כי אין לו עולם, אבל אני אגיד לך, זה לא קושי. האישיות, הטקס הוא שונה. אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני הייתי אומר ככה, הטקס לאישה, הטקס לגבר שונה. אז הגירות שלו נשלמה רק אחרי זמן. והגירות שלה הסתיימה מיד. אבל בכל זאת זה גירות אחת. כלומר, כיוון שהתבילה הייתה, כלומר, כיוון שזה התחיל בזמן שהם היו ביחד, זה לא רק שזה אחרי זמן. האדם אחרי זמן הם כבר לא עובר. זה עוד יותר קשה. אבל אני הייתי אומר, כיוון שהם טובלים ביחד, לא ביחד, אלא יחד, כאחד, אז הוא צריך גם למור. צריך גם למור, זה נכון. אז ימול אחר כך, וזה ישרים. אבל עצם עובדה שהם טבלו יחד, ואולי צריכים להוסיף כאן שיש סיבה למה יש הבדל בין גבר לבין אישה. הסיבה שיש הבדל בין אישה, זה בגלל שגבר יש לו עולה למור. כן, זה לא שלהיות יהודי זכר, להיות יהודי נקבה, זה שני מעמדים, ולכן יש שני מעשים. כן, יש מעשה אחד, יש טקס אחד לשניהם, אבל היא לא צריכה למור, הוא כן צריך למור. אז המילה זה יותר השלמה, התפילה זה המעשה המשותף, אז לכן יש כאן, מרגע שהם תבלו יחד, אז המילה ההיא איננה מנתקת, ולכן גם המילה זה לא מעשה מילה חדש, אז גם הוא לא ינתק. צריכים להסתובב קצת, אבל אני חושב שזה בהחלט אפשר, כן.
ראה לי מה שהרב אמר לך עכשיו מהסוגיה שעכשיו הוכח ממנה קודם, כי הגמרא מדקדקת לומר שדווקא במעוברת שנתגלה, במעוברת בתאומים שנתגלה, אז הם נחשבים אחים מהם, אבל לכאורה, אם מה שהרב אמר קודם היה נכון, אז גם אם אחיו היהודי שאורתו ולדתו בקדושה, הוא עדיין צריך לחשב אח שלו מהם, והגמרא לא אומרת את זה, למרות שזה מקרה יותר פשוט. משמע שזה רק אם הם יתגיירו ממש ביחד שלושתם, אז הם נחשבים לאחים.
אם יש אחד שאורתו שוב דבר לא בקדושה, ואחר כך היא מדברת על כך, יש שנים אחרי הגירות, ויש לה ילד יהודי לכל דבר. אז הם לא אחים. נכון? הם לא אחים, הם אחים. אה, הם אחים אליי, הם לא אחים אליי. המשנה. אפילו אותו שראשון שלא בקדושה, זה איתו בקדושה. והשני אותו זה איתו בקדושה. לא, שם זה, אז הם מתייבים. האם, אתה יודעת, האם הם חייבים משום...
מה לא אומרת שם, אבל חייב אשת אח. הם ביד אחת אומרת תאומים,
חייב אשת אח. הם בטח חייבים משום אשת אח. משום אשת אח. הם כן אחים.
אבל למה...
חייב אשת קדאיה? אני חושב איזה קושה, אבל לא ראיה.
למה?
והתשובה היא שזה לא נכון. אנחנו ממש לא מבינים זה את זה. אני אמרתי שמשפטו זו שאלה. כי אני אומר שהוא ממש, הוא ממש דנה. כי יחסית אליה הוא לא יתגייר. הוא יתגייר יחסית לאניסה, אבל הוא לא יתגייר יחסית אליה, כי הם יתגיירו ביחד. אז הקשר ביניהם, הגיירות הוא מסביב לקשר ביניהם, הוא לא מנתק את הקשר ביניהם. אם הוא בנה וזה בנה, אז שני אנשים שיש להם אמא משותפת הם אחים. זה הגדרת אחים. יש לי שאלה מה זה הגדרת אמהות. מה זה הגדרת אבות? אין לי שאלה מה זה הגדרת אחים. אין דבר כזה שאתה אחים. אחים זה אמא משותפת. אז כאן יש אמא משותפת, ואין הכי נמי, אם יש לבית הדין. כתוב כאן תאומים בשביל הכיף, אבל ברור שאם אחד הוא...
לא, כי הרב אמר שלפי הפרושנים לא צריך להגיד שאמהות נקבעת בלידה. ולכן הם לא אחים, כיוון ש...
הם אחים כי יש להם אמא משותפת. כל זה מעניין, אני חושב שהדיוק שלך מהגבולה היא לא נכונה, ואני חושב שלכן המסקנה היא לא נכונה, ואתה חושב שהדיוק הוא כן נכון, המסקנה נכונה, ואתה חושב שאני צריך להסכים עם זה. לא, זה כשאלה, זה היה ממש קשה, כי זה ברור ששני אנשים שיש להם אותו אמא, זה אומר שהם אחים, אין הדבר אחרת לאחים, אחים זה לא תאומים, לא שיש להם קשר, אין קשר בין אח לאח, קשר בין אח לאח זה ששניהם יש קשר לאמא. אם אתה מפקיע את האמא, אז אין אחים. אם יש להם אמא, אז יש. אם אחד יש אמא כזאת, אחד שני אין אמא בכלל, אז הם גם לא אחים. לא, אני לא מבין. טוב, זה לדעתי הפשט בתוספות. כלומר, תוספות עכשיו המציא, יש... זה גירות 100%. מה שאתה אומר, יש גר מן התורה. זה גירות. אבל זה באמת גירות אחרת. לא, הגירות היא לא אחרת. לגבי אותו תינוק. הוא מתגייר כמו שכל תינוק מתגייר. ההבדל הוא בקשר עם אמא שלו. כאן האמא והבן התגיירו, או התגייר, האמא והבן התגיירה, ובמקרה הרגיל, האמא התגיירה והבן התגייר. הגירות זה אותו גירות, השאלה מה כלול בתוכו. ברגע שאתה כולל את שני אנשים במסע אחד, אז הוא אומר, התוספות, יש לך מדיאורייתא זה מועיל, כי לא צריכים זכייה, כי למגייר, למתגייר יש דעת. רק מתי שלמתגייר אין דעת. צריכים, כאן המתגייר יש לו דעת, כי מתגייר זה האמא והבן. לאמא והבן יש דעת, הגוף המשותף הזה יש לו דעת שמלווה את המסע שלו. ובית הוא אומר, יש להם ירושה מן התורה. כללית, כולי התוספות, לגבי אותו סוגיה, כיוון שלכל הסוגיה היא באמת מעניינת וקשה, אז יש הרבה באחרונים שלומדים את הסוגיה בעיוונות, כ... סוגיה על הבנני שעומד דברים אחרים. יש תירוץ, אולי זה תירוץ שרק אמרתי, יש תירוץ שאני זוכר מאוד מסובך כפה על הבנני, ולא זכרתי מי ולא זכרתי מה. אבל כיוון שזכרתי מה שרק אמרנו, אולי זה בעצם זה. אבל חיפשתי אתמול בספרייה שלי, וזה לא אחר שאני מחזיק, שזה לא אומר הרבה, אבל זה לא למחנן, זה לא בנת, זה לא רב שמן, זה לא... לא יודע, לא זוכר מי. אבל אני רוצה להביא לכם קטע אחר מהזכר יצחק. זכר יצחק. זכר יצחק, זה רב יצחק יעקב רבינוביץ. מי זה רב יצחק יעקב רבינוביץ? כנראה לא חשוב, כפה אף אחד לא שמע עליו. אז באמת זה סיפור מאוד מעניין. הוא נקרא בישיבות רב יצחק מפונוביץ. רב יצחק מפונוביץ היה בילדות, אני לא בטוח מה זה ילדות, כששמעתי את הסיפור, זאת אומרת, ילדות בטח בישיבה, בגיל 10, כנראה זה היה בגיל 6, הוא היה חברות ושרב חיים, חיים בעולם אחר, אז הוא היה חברות ושרב חיים כשהיו ילדים, ורב יצחק בצורה עצמאית מרב חיים, פיתח לומדס, זה קצת פלא כזה, שבדור אחד אתה יכול לזהות תורה אחרונית, קלאסית, בעגר, טובה, מצוינת, עד 1875, ופתאום אנחנו שמעתי כזה שיחות מהרב, זאת אומרת, רב חיים ימצאי, זה נכון שרב חיים ימצאי, אבל ביד רב חיים ימצאי, אז גם, אפשר להגיד ככה, גם בצלדס ימצאי, לא רב שמש, למד אצל חיים שבוע, אלא רב חיים איתר שהיה יותר מוגדר, אז גם הוא מדבר בכל מיני מושגיות כזאת, שהיא טובה, לא טובה, ויש אחרים, הייתה איזשהו מהפכה שכל ליטה בער, בלי שנוכל להגיד מי ישפיע מי, זה לא כל כך פשוט. אז יש איזו תיאוריה שזה המלאבים, זה באמת, אני לא מצחיק, אז אני לא מתפתח עכשיו. יש תיאוריה שפעם קראתי מישהו ניסה לחכות, מי היה המלאבים של רב יצחק ורב חיים, בגיל 7-8-9, כשהתחילו ללמוד גמרא, שהוא כנראה באמת המציא את הדחף להתחיל לשאול שאלות בצורה אחרת. ויש שם שם מישהו, לא יודעים עליו כלום, אבל הוא המסתורי שבא לגלות את התורה החדשה. בכל מקרה, רב יצחק היה באמת גדול, אבל הוא לא ידוע. למה לא ידוע? סיבה אחת, אין לו ספר. הספר הזה יצא לפני מחלקת התורה השנייה יותר, יש עוד שני חלקים, אבל במקור זה היה הרבה יותר עשר. יצא בשנות ה-40 או ה-50 על ידי יהודי צעיר, מדריך בישיבת חברון, שקוראים לו רב אברום שפירא, אחר כך נהיה רב ראשי של ישראל, והוא אסף את קטעים, מכתבים וזה. אז זה לא באמת ספר, אבל זה לא הייתה באמת הסיבה. הסיבה שפתאום את הספר רואים איכשהו נכתב. אני טענות נגד רב אברום, הוא לא רוצה לשחתן את זה. אני לא חושב שזה הסגנון שלו, זה סגנון של רב יצחק, זה סגנון נוראי. אתה צריך לשבור את הראש על כל שורה לנסות להבין מה הוא אומר. יש לזה גם כדאי סיבה, הוא לא כתב את הספר. זה, ברובו זה מכתבים שהוא כתב מרבנים אחרים. אז הוא לא... אפשר להגיד שרב חיים מנסח טוב או לא טוב, אבל רב חיים ניסה לנסח. הוא ידע מה הוא עושה, רב חיים ראה את עצמו כנביא, והוא בחר באותם קטעים כדי להדגים את השיטה. מה שיש ברב חיים על הרמב״ם, זו בחירה של רב חיים איזה תורות להדפיס כדי שאנשים ידעו מה זה דריס קטעים. פעם שמעתי מהרב שהיה רב חיים הרבה נוסחאות כאלה, היה כל כך אנשים. הוא התחיל לקבל את הספר הרבה לפני שהוא נפטר, כלומר לבחור בקטעים ולנסח אותם, ואז כל כמה חודשים או שנים הוא היה מוציא ומכניס מה צריך, כי הוא לא רצה שידפיס את הכל כמו שהיום עושים. הוא רצה רק הדברים שהם אלף הוא בטוח בהם, בית הם מאוד מדגימים. אז הרב אמר שהוא יודע, כך סיפרו, שהיו כמה וכמה נוסחות כאלו. אז הוא הוסיף, ומי הוציא את הספר? הרבנים הוציאו. כתוב, רבי אלו ורבי אישר. אמר, אני לא בטוח שהתפיסו את הנוסחה הכי נכונה. כלומר, תמיד שאלה מה קיימה, לא? שם קטעים. אני לא יודע מה הרב התקבל בדיוק, אבל זו כבר שאלה. אבל רבי אלו, הוא כתב את זה בכתבים. יש גם מאמרים שהוא התפיס בי האחרונים. זה כבר היה עידן של הכתבי עת. כנראה שלא היה לו כל שניסוח, וחוץ לזה רוב הספר הוא לא ניסה לעשות, זה ספר נוראי. ובאמת מה שיותר חשוב זה כדי שלא יהיו לו תלמידים. אני ככה רגל אחת לא יכול להזכיר אחד, אני לא זוכר שם של מישהו שהיה תלמיד של רבי יצחק, איך זה יכול להיות? מעניין, רב חיים היו המון תלמידים, כל מי שלמד בליטא דאג להגיע לבריסק לכמה חודשים לפחות. זה היה חלק מהווי. כן, אתה למדת איפה שלמדת, אבל אז, טוב, אני צריך לתת עוד חצי שנה, מה, לא למדתי אצל רב חיים, אז רצת לבריס, הוספת קצת כסף, כי לא הייתה שבישיבה, אני הבאת קצת כסף איתך כדי לקנות חלב במכולת, וישנת על המצפה, ושמעת שיעור מרב חיים במה שיעור כל יום. רבי יצחק לא היו לו תלמידים. למה זה, איזה יכול להיות? אז רק סיפור אחד שאני מכיר. קודם כל, אני אגיד את ההפך, איך אני יודע שביצר היה גדול חוץ לקרות של אופיים? אז אני פעם ששמעתי על רביצר, זה היה כשרב סיפר סיפור. ומאז אני לא שמעתי לו כלום, חוץ מזה שקניתי את הספר אחת, בגלל הסיפור. הרב פעם הסביר לנו שזה לא פשוט להגיד חקירה. מה זה חקירה בריסקאית? חקירה בריסקאית זה להגיד שאתה לוקח מושג שנראה לאנשים כמושג אחד, ואתה שואל, האם זה צד א' או צד ב'? עכשיו, ואז אולי התשובה היא שיש שני דינים אחד, זה חלוקה, כן? זה חילוק. אתה עושה חיל, זה דבר שנראה כמו אחד, ועכשיו הוא עומד שניים. עכשיו הוא אומר, הסכנה היא אחד משתי אפשרים. יש סכנה שאתה לא אמרת כלום, כי זה ברור שאני שם שני דברים. וכמו שאני אומר, אני רוצה לדעת, האם... אתה אומר, יש יהודים. אני אומר לך, יש יהודים, אבל יש גרים ויש ישראלים. יש זכרים ויש... בסדר, ידעתי את זה, זה לא... אתה צריך לחלק אחד לשניים. צריך להיות מספיק אחד כדי שיהיה כאן שניים. אבל בית הוא אומר, יש סכנה הפוכה. זו הופעה, הפוכה היא שאתה לוקח דבר, שהוא אחד, ואתה מנסח שניים, וזה לא שניים. זה אומר, זה פעם של חילוק, זה חילוק מזויק. שהוא כנראה התכוון בסיפור שפעם סיפרתי, בשם רב זמן, על הרוגת שבא, ששאל האם אישה זו אישה בגלל שהוא אישה, בגלל שהוא לא גבר. הגירה טובה, אבל אני חושב שבסקאי היה אומר הזה, לא, לא אמרת כלום. להיות לא גבר ולהיות אישה זה אותו דבר, זה חילוק שנראה כמו חילוק ולא חילוק. ואז הרב אמר את המשפט הבא, הוא אמר, אז לעשות חילוק אמיתי זה כמו ללכת על חבל מתוח, שמצד אחד יש לך את החילוק הרחב מדי, מצד שני יש את החילוק הדק מדי. אז הוא אמר, ארבעה, כל אחד אמר פעם, גמרא אחת במסכת חגיגה, ארבעה עלו על החבל של החקירות, והם, ואז הוא אמר את השמות, רב חיים, רב עצר, רב שמן, ורמי שמחה. ורק רב חיים נכנס בשלום ויצא בשלום. אז כשהוא אמר את זה, אמרתי, טוב, שמן שמעתי, רמי שמחה שמעתי, קיבלתי מי זה. עכשיו, זה משפט של כבוד. הוא לא אומר שאני עליתי על החבר. הוא לקח אב וגדולים שהיו ממש מהפכנים, אבל בכל זאת, רק רב חיים נכנס בשלום. אז רץ לי לחפש לקדיס והגעתי לספר הזה. כותב רבי צור בסימן ד' מכתב לידידי הרב הגאון מורנו חיים יצחק הגאון אב בטן הולנגן. לא יודע מי זה. אשר עמד ידידי בהכת מוברת שנתקיים בני אלה צריך תפילה לשיטת התוספות. אם כן, איך יורש את אמו? שוב בשאלה שלי שאלתי. אם זה בבנאום על שיטת התוספות, כי תוספות, זה תוספות שהזכרתי, יכול להיות גם את הרמב"ן, אבל תוספות, הנה, זה דף מ"ז עמוד ב'. תוספות אמר, בגמרא, אתה רואה מכאן שאפשר לבול אחרי התפילה. אז אומרים שתוספות התייחס לגלות כאמיתית. והנה הוא אומר, לפי תוספות, אין לי שום שחולק. אז הוא שואל, למה יורש את אמו? אם הוא גר, אז למה יורש את אמו? גר לא יורש את אמו. זאת הייתה השאלה של השואל. אז אומר רבי עצר, הנה מצד זה לא היה קשה. בכל דין הגר שנתגר הוא בנו, היינו שקרובת הבן והאב הוא מצד הסיבה שהייתה קודם הגרות, ומה שהבן קרוב להם, אין זה מצד התחלה, תביעה כי מצד שונה ממנו. לפני את התשובה שתתת על המקום. זה לא קשה, כי הוא התגייר לפני הסיבה. הגרות מפקיעה את הסיבה הקודמת, באבא זה סיבה קודמת. וזה הוא טוען, מסקנה אפשרית, שאני חולק עליה, אבל זה אפשרית שהסיבה הקובעת זאת הלידה, וזה יפתור את הבעיה. לכן השאלה הזאת היא לא שאלה, זה יש את אמו, כי הוא בן של אמו, בגלל סיבה מאוחרת, אחרי הגירות ולא לפני. אבל אם כן, כושר הלידה הייתה לאחר שנתגלו שניהם, הרי הוא ובנה, הרי הוא בנה. אלא שאנוכי הקשיתי, דמה זה חידש רוב, דהו אינו צריך תפילה, ואני אומר מפרפרת בזה, אני מישהו מפורש כמה מקומות בשעה, אז גאה שדעתו בקדושה, והורתו שלא מפרפרת בדעתו בקדושה, הוא מבין, לא יודע, זה לא קושה כל כך טובה, הביטוי הזה, גאה שדעתו בקדושה, זה מוכיח שהוא התגייר, שהוא לא מתגייר אחר, אם הוא צריך תפילה, אז הורתו לא הייתה בקדושה, הורתו הייתה שלא בקדושה, כי הוא התגייר אחרי כן. סימן שהוא התגייר בזמן הלידה. אז תשאל, עדיין צריך מילה, אז גם כן זה שאלה. אז הורתו לא הייתה בקדושה, כי כשהוא נולד הוא לא היה יהודי, הוא צריך מילה. טוב, כנראה זה לא יפריע לו. אם הוא יתגייר במוברת ורק צריך מילה, אז הוא מעוקב מילה, אבל אנחנו נציין את התאריך של הגירות באימור. באמת זו שאלה טובה, זה גם בשביל התשובה שלך צריכים להגיע את זה. שהלידה הייתה אחרי הגיור, אז זה נכון בתינוקות, לא נכון בתינוקים, כי השלמת הגיור היה במילה לפי שיטת התוספות. שהוא מציין שהמילה היא מילת גירות, והרמב"ן בעצם מסכים. אז צריכים להגיד מה שאני הייתי. אם טוברים, אז צריכים מילה, אבל המייסה הגירות היא התפילה. אני אמרתי את זה בשביל המייסה אחד, אבל צריכים להגיד את זה גם בשביל התירות שלך, בשביל התאריך. שתאריך הגירות של ילד שנתבל בהיריון, ונימול כמובן בחיים, אז התאריך הוא לפני הלידה. אז בסדר, זה לא יפריע לו. אבל זה רק יפריע לו, זה בביטוי. הורתו בקדושה, סימן שהוא לא צריך תפילה. גם צריך תפילה, אז ודאי שהורתו שלו בקדושה. אז לא יצריכים לו, זה משניות מפורשות בכל מקום. זו שאלה טובה. אם לא היינו אומרים כדרבה, הרי שנתגייר אחרי הידה ואינו בנם. ולזה הוצאת, רק בגלל זה אני מוציא חידוש. לזה הוצאתי מכאן, דמד אמרו דבי תפילה, אין זה לעשותו כישראל. הוא אומר, לא רק, לענות על השעה שלך, המילה איננה מילת גירות. גם התפילה זה לא תפילת גירות. ממש נגד הגמלה, לא? אני לא אומרת שהוא צריך תפילה, אבל יש, אבל אין חציצה. הוא אומר, זה לא תפילה כדי להפוך אותו להיות ישראל. דכו שהיה עובר במאי הגיובת שנתקיירה, הוא נתגייש, הוא נתקדש בקדושת ישראל. הוא ישראל בגלל שהוא נמצא בגוף אחד עם יהודיה. גיובת, אבל יהודיה. ולכן, עד התפילה הוא גוי, מהתפילה הוא יהודי, לא בגלל שהתפילה מגייר אותו, התפילה מגייר את אמא, ועכשיו הוא בא בגוף יהודיה, הוא בא בגוף יהודיה, הוא יהודי, הוא שותף לזהות שלו. בעצם הוא רומז, אבל הוא לא מסביר את זה, כשיטתו, שמה הוא אומר, למה בן של אמא ישראלית, למה הוא יהודי? תגיד, הוא יחימו, כלומר, הוא פשוט שותף. למה האצבע שלי הוא אצבע יהודי? כי אני יהודי, אז מי שנמצא בתוך הגוף של יהודיה, הוא יהודי כי הוא לא התגייר, הוא שותף לזהות. ולכן היא מתגיירת והוא יהודי. אז למה הוא צריך תפילה? כי הגמרא אומר שהוא צריך תפילה רק שיש לו, אבל זה אין לי מדיני חציצה, הוא צריך תפילה, למה הוא צריך תפילה? אז הוא אומר רק דבי תפילה משום דבתחילה היה עקום, והרי זה כמו שאמרו בתפילת כלים, וכל שהכנס מרשות עקום לרשות ישראל בואי תפילה. אז הוא אומר, בלי גירות, נניח שהייתה יום אחד, הייתה גזירת המלך, המלך מלכי המלכים. כל הגויים שגרים באלון שבות, הרי הם יהודים. אז איך הם יהיו יהודים? הפך אדם ליהודים. הוא אומר, לא צריכים תפילה, לא צריכים מילה, לא צריכים שום דבר, הם יהודים בגזירת המלך. אומר, רבי יצחק עדיין יצטרכו תפילה. למה צריכים תפילה? לא כדי להפוך אותם ליהודים, אלא בגלל, צריכים תפילה כדי להתאר. כי אם היית גוי אתמול ואתה יהודי היום, אז יש משהו אבק. מה הראיה? תפילת כלים. התפילה שם לא הופך את הכלים להיות כלים יהודיים. אבל לא משתמשים בכלים שהיו פעם שייכים לגוי. צריכים זה מין קדוש בפני עצמו. אבל זה לא מעט, כמו נפקא מינה הוא אומר. אם לא יתבלו אותו, טוב, אתה לא כזה נתבל אוטומטית, אבל אם הוא לא היה, הוא יתבל עוד פעם, יש חיצה או משהו, אז הוא יהיה חייב במצוות, הוא מותר, הוא טועג, הוא אמרתי, תפרד בזה, אבל הוא מותר, הביקרון הוא מותר, הוא יהודי לכל דבר, אבל הוא חייב תפילה, זה חיוב תפילה. מי שנגע במת, חייב לתבול. מי שנגע בזהות של גוי, הוא נגע, הוא היה. מי שהיה פעם גוי, היום הוא ישראל, הוא באמת ישראל היום. אבל הוא צריך לתבול כתגובה לגלות, לא כרגיל זה בצורה נדנית, התפילה היא לא סיבת הגירות, הגירות היא סיבת התפילה. כיוון שאתה עכשיו יהודי, אתה באמת יהודי. לכן אתה צריך לטבול כדי להתאהר משרידי המג הגוי, משרידי הקיום הקודם שהיה לך.
נקרא גר? כאילו,
שם, 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 מה זה משנה? הוא לא מדבר על התוספות שלה, הוא לא מדבר על התוספות כאן, או בסדר. לא, לא, בסדר, אני חושב שזה לא הסבר טוב לתוספות. אני אמרת, אני לא מסבר נכון לתוספות. אבל זה הסבר יפה לגמרא. בסדר, אני מיד נראה. הרי זה כמו שאומרים בתפילת כלים, וכל שנכנס מרשות אקו, מרשות ישראל, באי תפילה. הוא לחם מראשונים, באי תפילה מלכורה. זה בעיה מאוד בעייתית. זה לא בראשונים, הלכה למעשה, פסק של השולחן הרוב, תפילת כלים, זה דבר בוקר. אז מה מביא ראייה משם? זאת אומרת, טוב, הרעיון הוא נכון. זה לא נכון לגבי כלים, אבל אני יכול לשאוף משם את עצם הרעיון, וזו עובדה שיש ראשונים שחושבים ששלט כלים זה דאורייתא. למה לחשוב ששלט כלים זה דאורייתא? כי זה פסוק בתורה, כן, זה פשט נטיין, כתוב שם בכל השיר יבוא במים ובמים, ועכשיו הגמרא אומרת שכוונה זה לא למים חמים, ומשם לומדים הגלה וליבון, אלא שאומרים שדברה שהיה בצונן, לא צריך הגלה, לא צריך תפילת מים. דבר שהיה בחמים צריך הגלה וליבון. אבל טוב, לא משום סופרים שגם זה רק הסמכת. הפשט של הפסוק הוא רק הגלת כלים, והפסוק מחלק בין אש, יבש וליבון, ומים חמים והגלה. זה מאחור עוד ראשונים, אז זה רעיון לא מעניינת, כיוון שיש כמה ראשון כזאת לדיורייתא, אז אני יכול לטעון שבוודאות שהרעיון הוא נכון, רק שזה לא נכון לגבי כלים, כלי הוא לא גוי, הוא רק שייך לגוי, אבל מישהו באמת גוי, הוא באמת צריך תפילה כדי ל... לא יודע, תגידו מה שרוצים, כדי ל... לא לגמור, כדי לסמל, כדי לעשות משהו לגבי מעמד החדש שלו. וזהו באמת הדין דבי תפילה בכל מקום, רק לשם אי אפשר לקבל מצפות קודם תפילה, כמו שהמתן תורה זה בגר... זה בגר קבלת המצפות כמתן תורה בישראל, ובאי שתבר ומקבל, מה שאין כן במי שלא לא באי קבלה, באי רק תפילה למצווה. אז הוא אומר, אין כאן, מה הוא אומר? טקס, גירות לא הייתה כאן. הוא גוי, עכשיו הוא יהודי, והוא לא התגייר. זה לא כתוב בשום מקום שהוא יתגייר. טוב, אתה צודק, הוא נקרא גייר, נקרא גייר. בסדר, הוא נקרא גייר, אבל הוא לא יתגייר. מה כן כתוב? כתוב שהוא צריך לדבור. אז הוא אומר, תפילה איננו סימן למייס הגיירות. יש גם תפילה בלי מייס הגיירות. זה החידוש הגדול שלנו. אני מדלג כמה דפים, ואני מביא רק דבר אחרי שהוא כותב, נחזור לדברים, וזה הוביל דברי השס, וביארתי בזה התוספות בסנהדרין. עכשיו אני חושב שהוא מסתכן. וביארתי בזה התוספות בסנהדרין ממעט קטן. התוספות של תסנהדרין. שאחרי שפילפו דואך משכח את הגר קטן, תרצו במובר. ואש אם נאמר דו גירות בו, ומה לי תפילה דידי להיות ישראל, מה זה עוד לפני גירות שלו? שאלה שלנו. הוא אומר, אם הוא אפשר באמת להתגייר ועיבור, אז מה הרווחת? אין גירות לקטנים, כי אין שחייה לקטנים. מה זה עודף מגירום קשר עולם? אלא כוח את מוברת לו בואי תפילה, כי אם להתירו בבת ישראל. טוב, אני אגדיר לך את הקטע. הוא מביא מהגמרא בקריטות, בזמן הבית, דין דאורייתא, איך מתגיירים? מי לתפילה והרצאת דמים, כלומר קורבן. הגמרא אומרת, בזמן הזה לא צריך, כתוב לדורות לכם. דין מאוד מוזר. צריך, ואם זה אי אפשר, אז לא צריך. בדיורית, זה קשה, אבל בסדר, זה אתה כתוב. אבל, אז מה קורה בזמן הבית? מל ולא טבל? מה הדין? כאילו לא מל, כלום. מל וטבל ולא הביא קורבן? מה הדין? היום הוא גר 100%. בזמן הבית מה הוא? אז הכי קל זה היה להגיד, גם גר 100%, הוא חייב קורבן. אז אני יכול להסביר, אבל היום הוא לא מביא, כי הוא לא יכול, ואז הוא הביא, אבל... זה לא מעקר, אבל הגמרא יש לו ביטוי בכריתות דף תת עמוד ב' גר מביא קורבן למייל בקהל. למייל בקהל. מה כוונת הביטוי? אז יש ראשונים שלומדים שהוא יהודי לכל דבר והוא אסור בבת ישראל. אז זה יש תורה שלמה, גם זה וגם מקום אחר. הרב מאוד אהב את הראייה הזאת, שאתה יכול להיות יהודי, אבל יש איסור גוי. הוא יהודי בזהות, אבל כיוון שזה לא מושלם ב-100%, יש איזשהו משהו, אז האיסור שלו בבת ישראל הוא מדין גוי. הוא הסביר גם ככה, מקשר אחר לחלוטין, יש לי הבת מה, אנחנו לא פוסקים ככה, כמובן. גוי הבא על בת ישראל, הילד הוא ישראל. ככה אנחנו פוסקים. יש לי הילד הוא מה זה? אנחנו חושבים שילד הוא ישראל. בגמרא כתוב, אמר רב, מאמר מאוחר כזה שהוא אסור שהוא אסור שהיא לבת היא אסורה לכהן. עכשיו מה כאן האיסור? זה נקרא פגום, נקרא פגום והיא אסורה לכהן. אז כתוב בתורה גרושה, חללה, היא זונה, לא ייקח, היא לא גרושה, היא לא זונה, לא חללה. אז הרב אמר שתראה, גוי הבא בת ישראל, הילד הוא ישראל, כי עוקב אחרי אימא. אבל יש שם איזשהו נקודה של הוא גוי, האיסור לכהן הוא איסור גוי. למה לא עשו גם לישראל? אז יש גם דעה שהיא אסור לישראל, זה נדחה בגמרא, יש ככה במילה כזה. אבל יכול להיות שהזהות הבסיסית זה יהודי, אז ככה מסבירים את הגמרא הזאת גם כן. מי שלא השלים את הגירות כי לא הביא את הקורבן, אז יש השלבת גירות. במאה אחוז, אבל יש איסור לבוא בקהל, במאה בקהל. אז הוא צאת זה לפני כן, יש גם דעה אחרת. הדעה הבסיסית בגמרא הזה שאולי, בנוגע שלא מביא את זה. תוספות שם בפחיתות אומר שהוא אסור בישראלית, אבל הרגש שם אומר משהו אחר. אז זה אומר אין הכוחת מוברת לו בית תפילה אם להתיגו בבת ישראל. אז הוא אומר אם זה נכון מה שתוספות אמר שם, אז יכול להיות גם כאן אצלנו התינוק הוא גר. למה? כי אמא שלו היא ישראלית, אז לכן הוא יהודי. הוא לא גר, הוא יהודי. הוא היה גוי, עכשיו הוא יהודי. הוא גר, הוא גר, הוא לא התגייר. למה צריך תפילה? מה אנו חיוב תפילה? אומר, יכול להיות שאם יש לו חיוב תפילה, יכול להיות שזה גם כמו ששמה, היא הבת הקובן, עושה אותו, או זה אולי גם כאן. אולי הוא צריך תפילה לא רק כמצווה. יכול להיות שאם הוא לא ידבור, הוא יהיה אסור בישראל. סתם זה, אז כל ספקולציה. כלומר, הוא יהודי, הוא חייב במצוות. אבל הוא חייב תפילה, חייב תפילה מדין, חלק מהגירות שלה. אז אולי זה גם העקב, זה נסביר את הלשון כאן. אלא הכוחת מעוברת לו בית תפילה, כי אם להתירו בבת ישראל. אבל גר הוא מיד, ובתפילה הזאת לו בית זכי הכלל. וכל אדם יכול להדביל אותו כמו בתפילת תמיים. כן? אז זה מה שאנחנו אומרנו, זה התירוץ שלו לשאלה הזאת. זה התירוץ שיותר טוב התירוץ שלה. אני אמרתי שהייתה כאן מייסה גירות אחד לשניים. מה הוא אומר? יש מייסה גירות של אחד לאחד. היא גירה את עצמה. הוא בכלל לא התגייר, אז ודאי שלא צריכים, לא צריכים דת, לא צריכים זכייה. הוא נהיה יהודי ממילא, כמו שאני נהייתי יהודי, נגד רצוני, אוטומטית, נולדתי ליהודיה, אז אני יהודי. גם הוא נולד ליהודיה, או נמצא בתור גוף של יהודיה, אז יהודי אוטומטי. התפילה אולי הוא צריך, כמו שהסברתי, בגלל סיבות נוספות. ותראו בת ישראל, כדי לתאר אותה. אבל לא צריכים זכייה, זה ברור. כן? אז רבי צור הרבה יותר קיצוני מה שאני אמרנו. אמרנו, למרות הגמרא בדף עין חט, ולמרות הגמרא בדף צלי זין, ועוברת שנתגיירה, בנה איננו, זה לא פגע, הוא גם כהן הוגיע, בנה לא התגייר. אין טקס איור. לכן לא צריכים זכייה. כי לא צריכים שום דבר. לא צריכים גם טבילה, באמת. זה הוא מסביר בצורה צדדית. לכל ולפי זה גם לא צריך מילה. ולכן אני חושב מה שהוא אומר, זה ודאי נגד התוספות, למרות שהוא יפתח לעשות בהתחלה, אבל התוספות אומר שצריך מילה כגירות. ויש ספרה מיוחדת להגיד שמי שהיה גוי צריך תפילה. תפילה אתה מבין את המושג. לשטוף את תומת ארץ העם. אבל למה צריך מילה? כל יהודי צריך מילה, אבל לא צריך מילה, מילה שקשור לגירות שלו. התוספות לא צריכים סדר. התוספות רוצה לדעת אם צריכים סדר. אם יש סדר, אם יש טקס, אם יש טקס, אז זה לא מה שהוא אומר. אם אין טקס, לא צריכים סדר, לא צריכים לא תפילה ולא מילה. ובטח אין קשר בסדר שביניהם, צריכים תפילה לשתוף, צריכים מילה כדי להכניס לדמותו של אברהם אבינו. אבל מה אכפת לי הסדר? לגרים צריכים סדר, הם לא צריכים סדר. אז הוא מתעלם מהתוספות פה. אבל לגבי התוספות זה תירוץ מצוין, התוספות בסנהדרין. כן? זה הוא גר דאורייתא, הוא עונה על השאלה שלך, הוא גר דאורייתא, השם גר יש לו מדאורייתא. הוא היה פעם גוי ועכשיו הוא יהודי, אז הוא גר מדאורייתא, אבל הוא לא התגייר. הוא לא עשה מייסה גר. הוא גר בלי מעשה גרות. אז זה מסביר את התוספות בסנהדרין. צריך להסתכל טוב, למה הגמרא שם רוצה בזה שיש גר מדאורייתא. אבל זה כל זה רק שם. יש לו שם גר מדאורייתא, אבל כיוון שהוא לא עבר את המסלול של להתגייר, אין בעיה של זכייה. זה התירוץ של רבי צור. ונראה דגן, מה גם אני אסביר את זה, מה, לא, כן מתייחס את זה. נראה דגן, מה אני אסביר את זה משהו אחר. זהו, כל השאר זה דבר אחר. טוב, אז... עכשיו, אני יודע שיש תנוצים אחרים, ובסך הכל, המקרה של מוגברת של נתגיירה, אני קורא את הגמרא ואני אומר שיש שם גרירות כפולה, זה לא מסתדר טוב. זה הפשט הפשוט בגמרא, יש גרירות כפולה בו זמנית של שני אנשים, הוא, היא והבן, ואז יש כל מיני מסקנות, כולל המסקנה הלכתית שאמר, שמזה אפשר ללמוד שבהשתלת השתלת ביציות, אז האמא היא היולדת ולא התורמת, אבל זה לכל הגמרא היא לא כל כך פשוטה. יש בזה, יש בזה השלכות אחרות. אני אזכיר גם, סתם, כבר שהזכרנו את זה, אז גם משהו אחר מאוד מעניין. כל השאלה ששאלנו על איך היא עולה של אימא שלו, והשאלה שנוגעת לזהות האחים, אם הם אחים או לא, זה התבשר על חושה שתינוק של גר שנתגייר, כתינוק שלא לדם. אז אם הוא בנה מהעיבור, אז ההירות הייתה צריכה לנתק את זה. התשובה שאתה אמרת, התשובה שהרבה יכולים למדו משם, זה שמה שהוא גם אמר בהתחלה דברה, שהוא לא בנה בגלל היבור, בגלל בגלל הלידה. רש"י בדף צדי זיין, על הגמרא הזאת ששני אחים תאומים גרים בחיים וכולו, אז במקרה אחד הם לא אחים, לא מנעים ולא מנעים, ובמקרה אחד הם לא מנעים וכן מנעים, אז רש"י כותב ככה. שני אחים תאומים, גרים, וחיים משוחרים ולא לא חצי ולא מיימים, ואינם חייבים משום אשת אח. רש"י אומר, ואינם חייבים משום אשת אח, אפילו קידשו לאחר שנתגיירו, דגר שנתגייר כאן שנה לדמי. הלכך אין לו אחווה ואפילו מנהם. אוקיי? במקרה השני, הייתה הורתן דייתן בקדושה, לא, הייתה הורתן שלא בקדושה, דייתן בקדושה, לא חוצה ולא מייבם. עכשיו שכותב, דצד יבוא מן האבו, והני אין להם אב, דזר המצרי כבהימה. אז רש"י, במקרה של שני אחים תאומים שהם התגיירו בנפרד, הם היו אחים טבעי, הם כשהוא גוי, אבל הם התגיירו, שהם התגיירו, הם לא אחים מן האב ולא מן האם. למה? כי גר שנתגייר קטין שלא אדם, שניהם התגיירו, אין שום קשר. הורתן בקדושה ולדעת שלא בקדושה, שהם אחים מן האם ולא אחים מן האב, ולמה הם לא אחים מן האב? אז רש"י אומר, למה? כי אין להם אב, וזרע מצרי כבהם. זרמת סוסים וזרמתם. שתוספות בסנהדרין, ציטט, התוספות שלנו, ציטט בדף גמרא מ"ב. למה הוא נותן טעם אחר? איך צריך לכתוב שלגבי האב, גר שנתגייר קטין שנולד לדמי, לגבי האם לא, למה? כי מה שאתה תרצת, האבא הוא אבא מההיריון, האמא היא אמא מהלידה, הגרות הוא באמצע, אז הגרות כתינוק שנולד דמי מפקיע את האבהות ולא מפקיע את אמהות. רש"י לא כתב את זה. כתב, אם הם התגיירו בחיים אחרי הלידה, אז לא מן האב ולא מן האם, כי תינוק כתינוק שנולד דמי. אז גרות בגיל ארבע מפקיע אבא, מפקיע אמא. אבל בגירות בזמן ההיריון, אז תגיד, מפקיע אבא ולא מפקיע אמא. לא, הוא אומר, גירות בזמן ההיריון, כנראה שאין דין בכלל של גר שנתגייר קטין שלא לדמי. אבל יש דין אחר, של אצל גויים אין אבהות בכלל. זרע מצרי כי בהמה, לגויים יש אמא ואין להם אבא. על פי דין. זה גמרא בקליטות, בסנהדרין במקומות אחרים. למה הוא שינה את הפשט? הוא כבר אמר לנו שיש כלל שנקרא קטינים שלא לדמי, אז במקרה זה צריך ליישם אותו בחלקו. אז בכל רש"י שלא שייך להגיד על עובר שמתגייר, גר שנתגייר קטינים שלא לדמי. ומילא הלך הראיה לגבי מה קובע את הזמן הלידה. והשאלה זה למה? למה אין דין של גר שנתגייר קטינים שלא לדמי על עובר שמתגייר? כנראה שהוא לא בדיוק מתגייר. מה שריצל אומר, יסביר את רש"י. כמה שאנחנו אמרנו, גם יסביר את רש"י. אם יש גרות אחת על שניהם, אז אולי גם כלפי האבא זה לא מפקיע. כי כי הוא לא התאייה בנפרד, לא היה לו מה יסגר בנפרד, לא יודע, רש"י צריכים להסביר. אני רק בי את הקריאה שגירות של עוברים זה לא פשוט, שזה גם לפי הגמרא בדף ע"ז, זה לא פשוט הגירות, או גירות נורמלית. ועוד פעם, צריכים תמיד לשקול אם רוצים לסתור או לא רוצים לסתור, או אם זה לא סותר, את המחלוקת רמב"ן והתוספות, ששניהם כן התייחסו לזה גירות נורמלית, לגבי מה? לגבי הצורך לשמור על הסדר הנכון, או שמשם יש ראיה שאין סדר נכון, או שאתה מתאמץ. אבל הנקודה המשותפת שלהם זה כמו גירות, בואו נבדוק את התנאים. אז לגבי זה כן, אבל לגבי, מה שאומר, לגבי טיל שלא אדמי, זה לא שייך. ולגבי זה שיורשת אמו, אז צריכים לשקול, יש הרבה גורמים כאן שאומרים שזה גירות מסוג אחר. אז הרי יסוק הוא קיצוני, זה גירות שלא מסוג גירות. זה גירות בתוצאה ולא גירות במעשה בכלל. אין תפילה ואין מילה ואין קבלת מצוות, ולכן לא צריכים גם דעת. שזה מה שהוא רצה להגיד, לכן רוצה להסביר למה זה בדיוק את לפי התוספות. טוב, זה הקצה אצבע, זה סוגיה מרתקת באמת. אני נשם את הסוגיה הזאת הרבה הרבה שנים, ואני לא זוכר כל הפרטים כבר, אבל יש עוד ספרות באחרונים, כי זה מקרה מאוד, זה גמרא כל כך פשוטה שסותר חצי ש"ס. מתייחסים לאנשים האלו כיהודים, לא פגעים. נקראים גרים, אבל הורתו שלא קדושה, לא קדושה. זה המון גורש, הוא יהודי, יש לו אמא. אין לו אבא, יש לו אמא. מה שאומר, אין לו אבא בגלל סיבה אחרת, אבא שלו גוי. אם אבא היה יהודי, אז היה לו אבא. לפני לכזה, יהודי שבא עם גויה, אז הילדים מהם גויים. היא התגיירה בזמן ההיריון. תאומים. לפי מה שרשי כותב, אז זה לא ברור שאין להם אבא בגלל. הוא אמר, אין אב לגויים. שזה אומר, סוסים זו אותם. אני יכול להגיד שאותו סיבה, אם האבא גוי והילד יהודי, אין קשר להם הפוך. אבא יהודי, אבל הילד גוי, אין גם אין קשר. אבל זה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב שאבא גוי מוליד ילד, אז הוא לא עכשיו לא מוליד אותו. אז לפי זה, גוי הבא בת ישראל, והיא התגיירה, אז אולי במקרה כזה צריכים להגיד ש... זה לא כתוב בגמרא, שהילדים יש להם גם אבא משותף. כי היא לא אומרים קטינים שלא נתנים, כי רשום שלא אומרים את זה, ולא אומרים מה שרשי כן אומר, שזרמתם כבימה. זה היה חידוש גדול, אבל זה מה שיוצא מרשי. זה מקרה מסובך ביותר, אני אומר, השלכות אמיתיות היא, היום, זה מקרים של פיצול בהורות הטבעית. זה גם אצל אבאות, אבל זה יותר חמור אצל אמאות תרומת ביצית, פונדקאות, שזה אותו דבר רק בהיפוך. יש שם מקרה שלישי, בחור ההלכה ודאי שוחקת עליה, אמא אחת תורמת ביצית, אמא אחרת תורמת רחם, ואמא שלישית שילמה. אז בתי משפט בעולם חושבים שהיא האמא. אני לוקח, את תורמת לי ביצית, תשמעי עכשיו, תרמה לי, את מוכנה להיות פונדקאית, אז בסדר, את עובדת בשבילי, אז לכן זה ילד שלך, כלומר זה ילד חוזי. טוב, לא יכול בהלכה אין ילד של חוזי. אנחנו מעניינים לדעת מה ההגדרה האמיתית של הורות. וזה יש מאמר נפלא שכתבתי לפני 20 שנה, ובינתיים לא חזרתי במה שכתוב שם. זה באמת, לא עניתי על השאלה, אבל רק הגדרתי את הדבר. טוב, זה מה שרציתי להגיד את הספרות. הספרות, עכשיו, רק מילה אחת נוספת. אמרנו ספרות מאוד מעניינות. משהו כאן צריך להפריע. נניח שתוספות סובר כמו רבי יצחק. ככה רבי יצחק, אני אסביר לך את התוספות. האמת היא, צריכים? תוספות כותב כדרך אגב, הוא לא אומר, יש לי קושיה וזה התירוץ. הוא אומר, מדובר בגר מדאורייתא, מדובר במעוברת שנתגיירה. עכשיו הכל בסדר. זה לא בסדר. אחרי שאתה אומר וורט לא נורמלי, שזה תפילה מחייבת ולא תפילת גרות, הכל מסתדר. איך תוספות לא מסביר את זה? מה שתוספות אומר זה פשוט קשה. תוספות אומר דבר שאין לו שחר. גרות זה מדרבנן, מעוברת של גרות זה בסדר. התשובה היא בגלל שמעוברת של גרות זה לא גרות. אז תגיד את זה. נגיד שתוספות התכוון, אם היה אומר ויש לומר, אוקיי, אז הוא שכח לכתוב, הוא לא מסכת את זה, לא, ככה, זה רק... זה הכל דרך אגב, אתה אומר, זה לא אומר שזה גאיר, לכן הכל בסדר. אף אחד לא מבין למה זה בסדר. עד שרב איצטל בגאותותו המציא את מה שהוא המציא. אז בכל רע, אנחנו צריכים לקפש תגוץ פשוט, לא תגוץ מסובך. אבל טוב, זאת פעיה אחרת. משהו כאן דופק לי בלב, אבל זה מה שיש. אספר לכם סיפור האמת של טוב, כל הדברים שאומר חיים שרציתי להזכיר לי, אז לא נזכיר אותם. אספר לכם סיפור אחר. למה רב איצטל לא... למה לא שמעת מה? למה לא מפוסם? אז יכול להיות שסיבה היא ככה. אמרתי, קודם כל הוא לא ידע לכתוב. והרבט הוא לא יהיה לו תלמידים. למה אין לו תלמידים? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ידע לכתוב, הוא אולי גם לא ידע לנסח. יכול להיות שהשיעור שלו לא היה כיף. יכול להיות, יש אנשים כאלה. מסתכלים ככה, שבניגוד למה שאנחנו חושבים. לפעמים יש אנשים שיודעים לדבר ולא לכתוב, או הפוך. אז בעולם הישיבות זה ידוע, שבור החבר, זה פרקים שאי אפשר לקרוא. ממש אי אפשר לקרוא. זה ספר נוסח בצורה שאתה מסתכל על מילים, ואתה לא יודע פה להתחיל, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כי כל דבר יקנה שם. ולכן כמעט שלא קוראים את הבור החבר, זה נקרא ביקה שמונה. לפני כמה שנים התחילו לפרסם ספרים, חידושי רב ברוך פר על השש, שזה רשימות של תלמידים של השולים שלו. הפלי ופל, זה בהיר כבדולך. אתה קורא את זה? ממש, ודאי עם אישה. לפעמים זה נכון שהספרות הם, אני לא יודע, ככה, אבל אתה מבין. ואז שם זה כשמי שיכול לדבר, למה לא יכול לכתוב. אני חושב שזה מין החלטה, שאתה כותב, אתה מתנצאת או משהו, הוא כתב נוראי, אבל דיבר יפה. הדוגמה הקלאסית לזה, זה מה שתמיד אומרים, יש שני רבנים שהיו רבנים בעיר אחת. זה עיר שמבחינה יהודית לא חשובה בכלל. אין שם יהודים, זה לא בארץ יהודית. הם היו רבנים בדווינסק. דווינסק נמצא, היהודים שם הם מטווקס, אבל דווינסק לא נמצא בליטר, נמצא במקום שנקרא היום לטביה. זה לא מקום של יהודים, זה מושבה גרמנית בעצם, אסור היה ליהודים לגרו שם עד למאה, 1890, משהו כזה. אבל במקרה הם זכו בשני גדולי ישראל להיות רבנים שם באותו זמן. הרב צ'אבא ורמי אסמך. הרב צ'אבא היה הרב לעדת החסידים, ורמי אסמך היה למתנדים. כולם היו לדווקס, אבל היו גם חסידים לדווקים שם. עכשיו, קוראים את הספרים. רמי אסמך?
קוראים את המשך אחר.
אז הכיף לקרוא, לא? זה ספר בשביל לקרוא שבן אחרי הצהריים. מנסים לקרוא את הרב צ'אבא. ואי אפשר לקרוא את זה, היום עושים רוב דברים עם פירוש, עם פיינוח, לא פירוש, עם פיינוח. כאשר, כאשר עצר, זה היה ניסיון, כן, כאשר הוציא ספר, פניה צפונות. כך הוא קרא לספר, זה צומת את הלב, כמובן, פניה צפונות. כאשר רצה להתפרסם כאן, בסוף להתפרסם בגלל שהוא עשה את כל המדרשים על כל התורה כולה. אבל היה תקווה במשהו שייסד מכון, שהיה נקרא לא מכון תורה שלמה, אלא מכון סותר פניה, פניה צפונות, והתכלית שלו זה היה להוציא, אבל הוא ידע שזה יהיה 50 כרכים. לקחת כל משפט של הרב צ'אבא, ולהסביר אותו ב10 עמודים. אז הוא התחיל, הוא הוציא רק כרך אחד. כשאני הייתי עוד בישיבה, וכאשר היה כבר 20 שנה בארץ, אבל בפנימייה שלנו, בסוף הפרוזדור היה חדר נעול, עם שכבת אבק ודבר כזה, ועד שגיליתי איך פותחים את המנור, זה לא נכון במה שעשיתי, אבל זה היה נעול, אף אחד לא נכנס לשם, אבל היה כתוב על הדלת מכון סוכנת פניה. זה היה חדר שהוא קיבל בשנות ה-50, והוא לא נפל, לא יעשה לך כל דבר אחר. הוא התכוון שם להוציא את עצמו, הוציא ספר אחד. אבל כל מי זה מסופר בכל הסיפורי היהודים, שבדווינס, הרודת שבר היה הרב הפולארי, כל דלי הארץ, כל בעל הגולה, כל יהודי בדווינס היה בא לשמוע דרשות, וגם שיעורים. שמעו שיעורים מהרודת שבר, ומי שמחה אף אחד לא בא אליו, ישב בחדר שלו למד עם אף אחד, לא היו תלמידים, ומי שמחה אין תלמידים. לרודת שבר היו תלמידים, גם אנשים פשוטים וגם אנשים גדולים. אז איכשהו כתיבה ודיבור לא הולך ביחד, לא תמיד. בכל מקרה, אני יודע שהמביצה לא יכול לכתוב. יכול להיות שגם לא יכול לדבר, יכול להיות שהשיעור שלו פשוט לא... או שלא יבובנים, או שלא יהיו, בסדר, נמשור כאן צריך כדי שהוא... אולי לא עושה את הבדיחות. לא יודע, השיעורים שלו יהיו פופולר. אבל, יש סיפור שאולי זה רלוונטי, אולי לא. נסטן קמנצקי מספר, בספר המונומנטלי שלו, המלחידות של רבנים, אז הוא מספר כשהסרידיאש למד בסלובודקה, מחיר ויינברג, אז כבר אז הוא היה, הוא לא היה תרומח, הוא לא היה ילד סלובודקאי רגיל, היה לו כל מיני נטיות, באמצע הלימוד בסלובודקה, הוא עזב לכמה חודשים, לקח, ישב בחדר, לקח לעצמו מורה פרטי כדי ללמוד אותו רוסית. יהודים לא דיברו את השפה הרוסית, לא דיברו את השפה. אבל הוא אמר, מה, אנחנו חיים בעולם הזה, אני צריך לדעת, הוא רצה לסוף, הולך לגרמניה וגם הוציא דוקטורט. אבל גם כשהוא היה תלמיד, הוא כבר היה לו נטיות. אז יום אחד הוא בא ל... היה מקובל באירופה, שאתה לא נשאר בישיבה אחת 20 שנה, אתה צריך לשמוע את כל הדברים. אז הוא בא לסבא, ואמר שהוא מתכוון לעזוב את סלובודקה לחצי שנה, לרבי צור יש קיילן בפרביש, איפה שהוא היה, רק בפרביש. אז הוא אמר, אז רבי צור, כולם יודעים שרבי צור הוא גדול אדם. עכשיו, רבי צור היה תקופה מסוימת, הרם, שישיב הרם, רגע בדיוק מה, היה מגיד השיעור בסלובודקה, בהתחלה. לא הסבא הביא אותו, רבי צור לכאן אני הביא אותו. זו תקופה קצרה, ואז הוא עזב. זה שהוא עזב זה לא ראיה, כי באותה תקופה הייתה בושה להיות ראש ישיבה. המשרה הרבנית רצינית הייתה רק רבי. לא רצו להיות ראש ישיבה, חוץ מבולוז'ן. בולוז'ן זה היה, רב חיים לא רצה להיות רבי. כי בולוז'ן זה היה מה שהכבוד. גם הנציב, תכת, גם הנציב, היה רבי בולוז'ן. הוא לא עסק בזה, הוא היה בא פעם בשנה לתת דרשה אחת להיות. אבל הוא היה רבי, להיות ראש ישיבה זה להיות עולם. ככה זה נתפס אצלם. היום זה הגלגל קצת התהפך ו... טוב, אבל אז יכול להיות שבצע סתם עזב. לא היה לו פרנס, אז הוא נתן שיעור, אבל הוא רצה להיות רבי. אבל כשהסיליאש אמר לסבא שהוא רוצה ללכת אצל רבי צור ללמוד, אז הסבא אמר לו, טוב, בסדר אמור, אני לא יכול למנוע ממך להתאבד רוחנית. הוא אומר, מי שילך ללמוד אצל רבי צור, בסוף הוא יהיה כיף. עכשיו, זה יכול להיות שזו אמירה סלובודקאית כזאת, ברור שרבי צור לא היה, הוא לא היה מוסלם, אבל הוא מוסלם יותר מזה. סתם זה אומר, שאלף זה אומר, זה שמבחינה, בעצם הוא אומר זה שזה כמו ללכת לישיבת הרציון. זה לא מסכים שהברוך נהיות, אתה דרך כלל תשמע שיעורים, אי אפשר להגיד שהשיעורים לא נפלאים, אבל מי הולך לשם, זה כל מיני בנים של פרופסורים, נביטאים, אני יודע מה. זה לא מקום לגדלות ברוך נהיות. זה באמת מה שהוא אמר. אבל יכול להיות שיש קשר, כלומר, שבסור היה כזה מין אישיות קצת קרירה, קצת ליטאי בצורה... לפי כמו השבועות, כן, כמו הסטריאוטיפ כזה. אז לא היו לו תלמידים, מי שהיה שם אולי, באמת, יכול להיות שהסבא גם צדק. שלא חוזר מתלמידים שלו, הם לא תלמידים, כי אחרי שהם גדלו שם שנה, הם באמת הלכו לאוניברסיטה ודיינו לנו. בכל מקרה, רבי צור לא ידעו. שמעתי את השם שלו, זה כל מה שאני ידעתי. יום אחד הלכתי לספרייה ברבי צור, לפני 35 שנה. הלכתי לספרייה ברבי צור, וראיתי שם סט של ספרים. על טיילס. כשלמדתי אז קצת הרוב, אז מאוד הבינתי, פתחתי, אז היה כתוב ככה, ספר, לא זוכר מה נקרא ספר, אני עכשיו ממציא את השם, ספר משנת חכמים. 1500 מערכות, כתוב מערכות, אותיות גדולות עכשיו, על כל סדר טהרות, וזה כתוב משהו באותיות מאוד קטנות, ואז היה כתוב, הרב יצחק יעקב רבינוביץ צצק מפונוביץ, ואז היה כתוב למטה, יצא בשנה הזאת עם איזה שם אז אמרתי, וואו, שלושה, ארבעה כרכים. רבי צור לטיילס, הבן אדם נעלם, פתאום הוא נגלה. שבת או שבת, שש שבתות אחרי זה, אז רב חיים סלוויץ' הצעיר בא לאלון שבות לבקר. היה כאן שבת בישיבה, בא לבקר את אחותו. ואז הזמנתי אותו לאכול אצלי ארוחת צהריים. ואז דרך אגב, בדרך כלל אתה אוכל עם רב חיים, אז לא צריכים לדבר, הוא מדבר שעתיים ברציפות. ואחד מההסקות שלו, כשאני צריך לנשום, אמרתי לו, אתה יודע, אני ראיתי עכשיו ספר על 1500 מערכות של רבי צור לטיילס. אז כיוון שהוא גדל בבית של פרס, אז הוא אמר, וואו, רבי צור, באמת? הוא ממש, זה כאילו אמרתי לו שעכשיו מצאנו את כל תורת רב חיים על הש"ס. פשוט אמר, רבי צור באמת אצלם, היה באמת דמות אגדית, כי הם ידעו, רב חיים אמר שהוא מגדולי הדור, לא חשוב שאין לו תלמידים. אבל אחר כך, הוא כל כך מתאמר, הוא קשה לו להאמין, אז הלכתי לבדוק. מה שהיה שם, זה סיפור מה שם. זה יהודי בבני ברק, שכתב ככה, זה ספר שלו. הוא כתב 1500 מערכות, ואז באותיות הקטנות היה כתוב, על דרך של, הוא טען שהוא לא, הוא לא היה תלמיד. הוא יהודי שכאן נפטר, אבל לפני 30 שנה הוא היה לא כל כך זקן, כן? הוא גדל בארץ, הוא נראה כי הוא הפך את עצמו לתלמיד של רבי צור, ואמר, אני כותב את מה שרבי צור היה, היה צריך לכתוב. אז זה אלף ראשון מערכות, הסדר שרון, על דרך של רבי צור, על ידי באותיות קטנות. אני חושב שזה היה קליריס או משהו כזה, היה רבי נאמן. הידי עזר רבי. אז עדיין רבי צור מחכה לגואל, כנראה שהוא יחכה עד הביאת הגואל, אבל בכל זאת, בתוך אסכולות ליטאיות, אז כל מילה של, או פסקיות יותר נכון, עץ המשפחת רפחיים, אז כל מילה של ליצור נחשב למשהו ששווה, ויש ספר שהיום הפך להיות ספר אפילו הרבה, כי הוציאו עוד חלק שני, ועדיין זה רק מאמרים, זה לא, וזה בעצם הספר היחיד של רב אברהם אי פעם לא הוציא, אז זה גם משהו היום הוציא, גם אחרים, אז זכינו גם ללמוד את הקטע. יום שני אנחנו עומדים בריא שנה.
אני לא יודע מה שאמרנו, באופן כללי, אין לעובדה שהוא או שהלידה הופכת אותו להיות עם המילה שמתגיירו כל הדבר. כל דבר צריך לומר שיש פה תהליך.